מלווה מלכה, מסיבת מוצאי שבת עם הציבור החרדי ועליו. מלווה מלכה, עורך אבי שמיט, מגיש איזימן.
לילה טוב, שבוע טוב, חצות ועשרים דקות. אנחנו כאן, כמו בכל מוצאי שבת, מלווים מלכה מעכשיו עד שלוש לפנות בוקר. הלילה בעקבות הפיגוע בבית חב"ד במומבאי לפני תשעה ימים, אנחנו מייחדים את התוכנית לחסידות חב"ד ולשליחיה בארץ ובעולם. גבריאל ורבקי הולצברג, זכם לברכה, שנרצחו במומבאי, והסיפורים ששמענו עליהם לאחר הרצחם, ולאחר שקליע של אחד מכדורי המרצחים חדר אל ספר התורה שבבית חב"ד בדיוק בפרשת מות קדושים. הם היו שניים מתוך כ-4,000 שליחים או שלוחים, כפי שנהוג לומר. הלילה נדבר על התנועה היום ועל שלוחיה הפזורים בעולם. נדבר עם אחדים מהם ונשמע על העבודה שמחברת בינם בכל פינה בעולם לבין זרמי היהדות החרדית, הדתית ובעיקר דווקא רחוק מארץ, גם החילונית. איתנו באולפן לאורך כל השידור דובר צעירי חב"ד הרב מנחם ברוד. שלום לך, שבוע טוב.
שבוע טוב ברוד.
איתך נדבר בהמשך על הלוגיסטיקה ועל הקשר עם מספר כזה כל כך גדול של שליחים. נדבר איתך על ההתארגנות של התנועה, מי ימשיך את העבודה במומבאי שם אחרי הרצח, ואיך בכלל התנועה מתארגנת לסכנות, איך בתים שנחשבו תמיד מוגנים ואבן מושכת לכל יהודים ימשיכו לתפקד ולהיות בטוחים מסכנות כאלה בעתיד, בכלל איך עובד המפעל הענק הזה. בצוות הלילה רב ישראל גליס, שבוע טוב ישראל.
שבוע טוב מבורך.
אליעזר שפר, שבוע טוב לך.
שבוע טוב.
גבי בוטבול, שלום, שבוע טוב.
שבוע טוב מבורך.
דוקטור מיכאל גרינצוויג.
שבוע טוב מבורך.
ומרדכי לביא.
שבוע טוב.
שרה בן יהודה יחיה, מפיקה עם גיורא סביר, קובי ראובני, טכנאי השידור. כפי שיכולתם לשמוע באות התוכנית, שם חדש, אבי שמיט. הצגנו אותו כאן בשבוע שעבר כאשר נפרדנו מחברנו אברהם בן מלך שפרש לגמלאות אחרי שנים רבות ברדיו וארבע שנים וחצי כאן בתוכנית הזו. אבי הוא עורך החדש, שלום אבי, שבוע טוב.
כן, שלום, שבוע טוב, תודה על הברכות. אני מקווה שלא מצפים ממני להיכנס לנעליים הגדולות של אברהם בן מלך, אבל אנחנו נמשיך בדרך שהוא התווה, בסך הכל תוכנית מלווה מלכה שזוכה להזנה מצוינת על ידי קהל גדול, גדול ומגוון של מאזינים, יחד עם כל הצוות, איתך כמובן, איזי, עם המפיקים והמפיקות. בהצלחה לכולנו.
תודה, ואתה עוד לדבר בהמשך, כמובן, בהקדמה הרגילה על הנושא של התוכנית. חידה אין לנו כאן השבוע, אנחנו מקווים לחדש בקרוב את החידות, נעשה את זה במתכונת חדשה, מעט אחרת. שתי הפינות הקבועות שלנו, פינתו של הרב משה גרילק על פרשת השבוע, ופינתו של הרב שלמה וילק על מחשבת חז"ל, ישודרו בזמנים הקבועים. הרב גרילק מיד אחרי דברי הפתיחה שלנו, והרב וילק אחרי חדשות השעה אחת. מלווה מלכה, האזנה נעימה. שלום לרב משה גרילק, שבוע טוב.
שלום, שלום, שבוע טוב. קודם כל ברכות למנהל החדר משמית, שיצליח ושיצליח כן להיכנס לנעליים הגדולות של אברהם בן מלך. התוכנית עצמה תיתן לו את הכוח לכך.
אנחנו ובכן, בטוחים.
כן, ובכל אופן, אנחנו שוב כרגיל, כמו שאני אוהב ללכת אל פינות קטנות בפרשה, ולא לעסוק בדברים הגדולים כמו פרשת חלות על השלכותיו. ולא בלב בנושא המרכזי שיעקב אבינו, שבעצם זאת השליחות הראשונה, והיום אנחנו מדברים הרבה על שליחות, שיצא מבאר שבע ללכת חרנה, לבצע את השליחות לברוא את עם ישראל, להביא את העולם 12 שבטים, בעצם 11, כי בנימין נולד בארץ. אנחנו נעסוק במפגש הראשון של יעקב עם חרן. אנחנו רואים את יעקב מופיע בחוצות חרן, בעוד היום גדול, במבואות העיר הוא פוגש את רועי הצאן הרובצים משלווה יחד עם את רעיהם מסביב לבאר, באר מים שאבן גדולה וכבדה סותמת את פיה. ומעניין, במפגש הראשון זה עם סביבה זרה, בא לידי ביטוי קו חשוב מאוד באישיותו של אברהם, של יעקב אבינו, שגם הייתה לו השפעה על ההלכה. הוא ניגש על הרועים ופותח איתם לשיחה. אנחנו מגלים כאן איזה ניסיון של יעקב להתחבב עליהם, להכיר אותם, ואיך הם דוחים אותו. ואז פלא מה שאחר כך הוא אמר להם. כשהוא פונה אליהם, היום אומר להם יעקב, אחי, אחי, המילה אחי, מאין אתם? ויאמרו מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן, את לבן בן נחור? ויאמרו ידענו. איזה קיצור בתשובה שלהם. ויאמר, הוא שואל הלאה, השלום לא? ויאמרו שלום, הנה רחל ביתו באה מהצאן. ואז הוא בא ואומר להם, הן עוד היום גדול, לא עת היצף המקנה, השקו הצאן ולכו ראו. ובדברי המדרש, כשמצטט אותם רש"י, מסביר כך, לפי שראה אותם יעקב רובצים כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה, ולא יראו עוד, לא יראו עוד. אמר להם, עוד היום גדול, כלומר, אם שכירים אתם, לא השלמתם פעולת היום, ואם הבהמות שלכם, אף על פי כן, לא עת יאסף המקנה. זה פשוט מרתק. האדם הזה, יעקב אבינו, נמצא כאן, והוא צריך היה את אהדת אנשי המקום, הוא מטיף למוסר מדוע הם לא דואגים לצון, השקו הצון הלוחו. זאת אומרת, כאילו שהוא היה ממונה על יחסי עבודה במדינת חרן. וכמו שמסביר הספורנו, שמסביר שמה הסיבה, איך זה הוא לא חשב על עצמו ומטיף מוסר, אומר שלצדיק ימאס העוול גם כן של האחרים. כאומרו, פסוק משלי, תועבת צדיקים איש עוול. פירוש, יעקב לא יכול לסבול בטלה באמצע היום. על הנזק שהתערבותו עלולה לגרום לו, לא חשב. אבל תכונת היושר והנאמנות היא לא מתחלקת. שהיא הייתה תבואה כל כך עמוק באופיו, הוא לא יכול היה לבוא לראות בני אדם שמזלזלים במלאכה שלהם. ולא חשוב אם הצון הוא שלהם, או הצון שהם שכירים רק. וכאן אנחנו מגיעים כאן לבוא לראות שבעצם זה היה הקו האופייני של יעקב אבינו בכל בית, כל התקופה שהוא שהה בבית לבן, כאשר לבן הנוכל רימה אותו פעם אחר פעם. כאשר בסוף, כשיעקב, הלבן רדף אחריו ובא בתביעות למה הוא עזב את ביתו כך, אז יעקב נאמר שכל הכאב פרץ החוצה, ואיחר ליעקב, ואומר ללבן, מה פישי מה חטאתי, כי דלקת חי? זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ואיזך לא שיקלו. טריפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתנה מידי תבקשנה, גנופתי יום, גנופתי לילה, הייתי ביום מחלה מחורב וקרח בלילה, ותיתת שנתי מעיניי, ותחלפת ואזכורתי עשרת מונים. הפסוקים הללו מתארים מה פירוש אמינות ויושר ונאמנות בעבודה כשאדם עובד אצל השני. המדרש כאן מראה לנו כאן עד כמה יעקב אבינו היה פועל נאמן. אמר רבי יהודה בר סימון, בנוהג שבעולם פועל עושה מלאכה עם בעל הבית 2-3 שעות באמונה, ובסוף הוא מתעצל במלאכתו. רמקן, כלומר אצל יעקב, אחרי שרימה אותו לבן בהחלפת רחל ולאה, ממשיך המדרש, מה 7 שנות עבודה ראשונות שלמות, אף אחרונות שלמות. למרות שכבר היה בליבו על לבן. מה הראשונות באמונה, אף האחרונות באמונה. ותן ידעתם, הוא אומר יעקב לנשותיו, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. אומר מדרש, למד ללמדך שלא היה מתעצל, אלא מתייגע בכל כוחו. ועוד יותר, המדרש משלים עוד יותר את התמונה, הייתי ביום, אכלני חורב בקרב הלילה, לא עצרני, אומר מדרש, גשם ושלג, קיץ וחורב ונניח הצון לשומרם. ותידת שנתי מעיניי, אפילו שינה מגיעה לי כסחיר יום. לא ישנתי כפי המגיע לי. הכל עשיתי כדי לפרוש מ-99 שערי היתר, בכדי שלא לבוא לאחד משערי איסור. כלומר, ישנה חשיבות עצומה, כאן אנחנו רואים מה פירוש הנאמנות שנדרשת מן האדם לעבודה, כי יעקב אבינו הוא הסמל. ובאמת המדרש, אנחנו רואים כאן בהלכה, שההלכה באה ואומרת עד כדי כך ברמב״ם, כדרך שמוזר בעל הבית לא לגזול שכר עני ולא יעקבנו, כך העני מוזר שלא יגזול מלאכת בעל הבית. כלומר, זה כבר לומדים כהשלכה מהתנהגותו של יעקב. ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן, הוא מוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהקפידו על ברכה רביעית שהיא ברכת המזון שלא יברך אותה. כלומר, פועל שאוכל באמצע העבודה כשמותר לו, הברכה הרביעית בברכת המזון היא מדרבנן, הוא פטור לברך אותה כדי לא לגזול את הבעל הבית. אני רק אסיים עוד הלכה אחת לבוא שנלמדת באמת ממנה, מהתנהגותו של יעקב. וכן חייב לעבוד בכל כוחי, כמו צדיק אמר כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה. נאמר ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ואחרם במלכות נשמעו. והמעניין, עד היכן הולכת החובה של לעבוד באמונה שלומדים מפרשת יעקב אבינו, הוא על מלמד תינוקות, גם הלכה ברמב"ם, לא מלכות מלמדים, בשולחן ערוך, מלמד תינוקות, שמניח התינוקות ויוצא, או עושה מלאכה אחרת עמהם, או מתרשל בתלמודו, הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת השם רמייה. לא כל כך כללים שכך מקובלים אצלנו, אבל כדאי לדעת אותם, שכך דורש את ההלכה היהודית. ואין למלמד להיות נאור בלילה יותר מדי, שלא יעצל ביום לפרוץ, שלא יתנה או לעצור מאחר משתי. כלומר, אפילו אסור לעשות דיאטה, אם זה יכול להזיק, לא יהיה עירני בעבודה שלו, או לאכול לשתות יותר מדי. כל אלה דברים גורמים שלא יוכל ללמד היטב. כלומר, העניין של נאמנות היא הגפן בעבודה, שהמעביד אסור לגזול את העובד, גם העובד אסור לגזול את המעביד, זה אחד הדברים שלומדים ככה באגב מן הפרשה הגדולה הזאת, כולם יעקב, גם עם ישראל וכל השאר.
שבוע טוב ותודה רבה לך, הרב משה גרילק. ואבי, ההקדמה שלך.
כן, ההקדמה לא כל כך ארוכה, אבל בכל זאת אנחנו נכנסים היום לנושא, נושא חשוב שמטבע הדברים בחרנו לעסוק בו, נושא השליחות, היציאה לרחבי העולם. בשבוע האחרון נחשפנו כולנו לזוועה בהודו, טבח הנורא של יהודים, רק משום שהם יהודים. התמונות המזעזעות מבית חב"ד בהודו שהותירו אצל כולנו רושם קשה. כולנו היינו יחד עם המשפחות, משפחותיהם של הנרצחים. בערב שבת הקודמת המשפחות עוד קיוו כי הם נכנסים לשבת שלאחריה יתבשרו כי מי מקרוביהם ניצל. אולם במוצאי שבת נחשפנו כולנו לאמת המרה, בבית חב"ד בהודו נרצחו 8 יהודים. נראה כי פניו של מוישי הקטן בן השנתיים, בנם של גבריאל ורבקה זכרם לברכה, מוישי הקטן נשאר יתום מאב ואם כשהוא לבדו בנכר, הפנים האלה לא השאירו עין אחת יבשה. הטרגדיה הזו חשפה אותנו לא רק לקורבנות ולסיפורם האישי, אלא גם לבתי חב"ד ולתופעת השליחות. בתוכנית הערב ננסה כאן כולנו קצת ללמוד על בתי חב"ד, מה מניע מאות ואולי אלפי צעירים, בדרך כלל זמן קצר אחרי החתונה, לעזוב את ביתם, את ארצם ואת מולדתם, ולקיים את ציוויו של הרבי, הרבי מלובביץ', שמופיע בפרשתנו, פרשת ויצא, אותה קראנו השבת, בה אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ופרצת. פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. בשעות הקרובות נדבר עם האנשים עצמם, אלו שנוסעים בעול השליחות, ויחד עם חברי הצוות ננסה להתחקות על שורשיו, אחרי שורשיו של הציווי הזה, ופרצת, הציווי שמכוחו פועלים השלוחים ברחבי העולם.
תודה אבי.
אנחנו נעשה את זה אולי איזי, באמת אין מתאים יותר לעשות את הדבר הזה, ולשמוע על השלוחים שהם שמים בצד את חיקה החמים של המשפחה, של המשפחה המורחבת, ההווי החברתי, שירותי הדת, חינוך מסודרים, את כל הדברים האלה הם שמים בצד ומוסרים את עצמם למען הכלל, וחשבנו שאין יותר מתאים מכך מאשר להתחיל עם דבריו של שליח חב"ד במומבי עד לעת האחרונה, גבריאל הולצברג עצמו, זכרו לברכה, דברים שהוא אמר בכנס השלוחים השנתי בשנה שעברה על מהותה של השליחות בהודו, בנכר. הנה הדברים.
הרב, רב גבריאל הולצברג, זה שליח עם מומבאי.
חי וראי השלוחים, זכות גדולה נפלה בחלקי לדבר בפניכם היום. בפרשתנו מובא השליחות הראשונה, בפעם הראשונה מובא עניין השליחות, זה בפרשתנו, פרשה הקודמת, מדובר על אליעזר, בתור עבד, אבל הפעם הראשונה שכתוב בתורה על נושא השליחות, הוא בפרשת תולדות. וישלח יצחק את יעקב וילך, פעם ראשונה שמובא עניין של השליחות. ובפרשה הבאה כתוב ויצא יעקב, שאומנם יעקב התחיל את השליחות בפועל. תורה מלשון הוראה, אומר הרבי, מכיוון שנושא השליחות מופיע בתורה, ובפרט שמדובר בשליחות של האבות, הרי מעשה אבות למען הבנים, ובמיוחד שזה קשור עם כינוס השלוחים העולמי, שלוחי הרבי. הרבי מדייק כמה דיוקים בנושא בסיפור השליחות. הרי נאמר בפרשת תולדות, וישמע יעקב אל אביו ואמו וילך פדי נערם. אם כן, שואל הרבי, למה כתוב שוב בפרשה הבאה, פרשת ויצא, שאכן ויצא יעקב? הרי מובא בסוף הפרשה שוישמע יעקב, הוא אכן יצא והוא עשה בפועל וילך. ומדוע מדגיש התורה בפרשה הבאה ויצא יעקב, מאיפה? מבאר שבע. מה נוגע לדעת מאיפה הוא יצא? ולמה התורה מסיימת וילך הרן נא ולא לך הרן? אמנם רש"י מפרש, אבל הרבי נותן פירוש שונה. אומר הרבי שכדי להבין את זאת צריך להקדים ולשאול, הרי יציאת יעקב הוא ירידה גדולה ונפלאה, הוא יציאה מארץ ישראל, ארץ מגורי אביו, ולאן? לחרון אף של מקום. שואל הרבי, הרי יעקב היה צריך להקים צעקה, לא, הוא לא רוצה לצאת לחוץ לארץ, ללבן, כל העניינים הבלתי רצויים שקשור ללבן. וכצדיק, אומר הרבי, הרי צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, והוא אכן לא היה צריך לצאת לשליחות, לצאת לפועל. אומר הרבי שמכאן אנחנו רואים הוראה בסדר בעבודת האדם, שהאדם לא יישאר בארץ מגורי אביו. אגם שיכול להיות שארץ מגורי אביו הוא מקום קדוש, יש שם הרבה קדושה, לא, אומר הרבי, הוא צריך לצאת לאן? לחרון אף של מקום. ומה לעשות שם? לקחת משם אישה, להקים בית בישראל, לפתוח בית חב"ד. ברוך השם, אני זכיתי להימנות על צבא השלוחים של הרבי ולהקים בית חב"ד במקום שהוא חרון אף של מקום. מדינת הודו, מדינה שהיא מלאה עבודה זרה, מדינה מלאה עבודה זרה, תחת כל עץ רענן, כל משרד, כל בית, מונית, יש את העבוד הזורה שלהם, מקדש קטן. דבר ראשון שעשיתי כשהגעתי להודו, פשוט ללמוד הלכות עבוד הזורה, לדעת איך להתנהג כשנכנסים לכאלה מקומות. יצא לנו לפני 3 שבועות שטיסת אל על נתקעה. יש טיסה כל יום חמישי בלילה לארץ, והמחשב של המטוס הלך. זה אומר שהם לא יוכלו לטוס עד שישיגו את החלקים מהארץ, ייקח זמן לפחות עד אחרי שבת. מתקשר אליי המנכ״ל ביום שישי בבוקר, אומר לי, גבי, אתה חייב להציל אותי, יש לי פה 150 יהודים, אין לי איך להאכיל אותם אוכל כשר, תעזור לי, שלח לי משהו, שלח לי אוכל. אמרתי לו, בסדר, נראה מה אפשר לעשות. הלכתי, ירדתי את אשתי והתחלנו לבשל, לאפות, לחמים, חלות. אצלנו אין ללכת לסופרמרקט לקנות רוגלחים, חלות, לחמניות, זה כל מה שאנחנו מכינים, זה מה יש. כל בוקר מכינים את הלחמניות לארוחות ערב. אני עושה, ברוך השם למדתי שחיטה, יש לנו עופות. שלחנו להם למעשה אוכל כיד המלך, וה-20 איש היו חרדים, דיבקת שס, הגיעו אלינו לבית חב"ד. הם אמרו, שבת כזאת של התעלות לא היה להם מאז שהם התחתנו עד עכשיו. אז כל אחד אמר דבר תירו, שרו פזמונים. ואחד החבר'ה שם מספר, לכל אחד יש את התור לדבר, להגיד איזה דבר תורה, להציג את עצמו, בפרט את השם היהודי. אנחנו מדגישים שלא יבוא עם השם העסקי, ואז זה בעצם זה מעורר להם שהם יהודים ויש את עניין השבת. אז אחד מספר, איך הגעת לבית חב"ד היום, איך שמעת עלינו, אנחנו הרי חדשים, עוד לא פרסמנו, עוד לא. אז הוא אומר, התקשר אליו יהלומן אחר, הוא אומר לו, תגיד לי, נראה אותך היום בקידוש אצל החב"דניק? אז הוא אומר לו, מה קידוש? הוא אומר לי, כן, היום יום שישי. בקיצור, ההוא הגיע, סגר את כל העסק. הרבה בנות באים, לוקחות על עצמם החלטות להדליק נרות שבת וכו' וכו'. הרבי בדיוק באותה שיחה שהתחלנו מסיים, והוא מעודד שמבלי הבט על שליח שהוא יותר רחוק, אז בעצם ככל שהוא יותר רחוק אז הרבי נמצא איתו יותר ויתרה מזו, ניתנו לו כוחות יותר, ביתר שאת וביתר עוז, אז יהי רצון שנזכה כבר להתגלותו של מלך המשיח, תקף ומיד ממש, לעיני בשר. חיים, חיים.
שלום לרב יצחק דוד גרוסמן. רב גרוסמן?
שן, שבוע טוב.
שלום, שבוע טוב. הרב של מגדל העמק, חתן פרס ישראל, ודודה של רבקה רבקי הולצברג, זכרה לברכה. שמעת איתנו את הדברים האלה?
כן, ממש שמעתי, ודמעות זורגות מעיניי רק להיזכר בקול שלו. זה מעורר, אני לא יכול להביע מה שאני מרגיש עכשיו. זה מעורר את כל העניין מחדש.
כן.
מצד שני, את ההשגחה הפרטית שדווקא דיבר על פרשת השבוע שבו אנחנו מתעסקים איתו, זה ממש פרשת ויצא, שזה כל דבר מלמעלה.
מה רציתם? אתה בנסיעותיך הרבות בעולם היית במקום שהם שרתו?
לא הייתי שם, הנכד שלי נסע שם, שלחתי אותו, הוא היה עם עוד מישהו לגב בפסח האחרון, הוא היה שם איזה תקופה, וסיפר לי איך שהיה שם הסדר פסח וכל הפסח, והקשר שלי איתו עם גבי זיכרונו לברכה היה יותר, כי הוא היה נתקל עם הצעירים שראה בהם ניצוץ, וכשהוא הרגיש שאפשר להמשיך איתם, אז היה נותן להם את הכתובת שלי, היום הרדות שלי זה רב גרוסמן, והם יודעים שאני מתעסק עם צעירים, ואז הם באו אליי, ואז היה הרבה פעולות טובות ותוצאות טובות מהקשר הזה.
כבוד הרב, הייתי רוצה לשאול, מועצת הרבנות הראשית, אולי בימים האלו, במהלך השבעה של כל הנרצחים, אולי מועצת הרבנות הראשית תקום ותיסע לעודד את אנשי חב"ד, את השליחים של חב"ד?
אני חושב שהם במחילת כבודם של מועצת הרבנות הראשית, אני חושב שהשליחי חב"ד הם מאוד מאוד חזקים, ואני לא יודע אם זה בדיוק ייתן להם את העידוד. הם חב"ד מאורגנת מדורי דורות לעבור ניסיונות קשים, חונכו על זה. כל מי שיודע וקרא מה שהיה עם חב"ד ברוסיה, שעברו ללמד ילדים, נשלחו עד לסיביר ונהרגו ונשחטו, אז יש את הסיפור הידוע עם רב מנדל פוטרפס, שהיה משפיע בחב"ד, שהוא קיבל עבור פעילות עם תלמידים, אז הוא קיבל 10 שנים בצוהר, והמשפחה נשלחה מחוץ לרוסיה והיו בלונדון. ולקראת הסוף, סוף 10 שנים, אחרי עבודת פרך וכל הצרות שהוא עבר, אז יפסקו לו, שאפשרו לו להשתחרר בתנאי שהוא יעזוב את רוסיה. והעלו אותו על רכבת שנוסעת לכיוון לונדון. לפני שהרכבת יצאה מגבולות של רוסיה בתחנה האחרונה, אז הוא אמר לעצמו, איך אני יכול לעזוב את היהודים פה? איך, מה יהיה פה עם הילדים? צריכים לארגן תלמודי תורה. לחשוב על זה ש10 שנים לא ראה את המשפחה, והוא עבר ממש איסורים שאי אפשר לתאר, קפץ מהרכבת בתחנה האחרונה והגיע לאיזה בית במוסקבה, דפק בדלת, הוא פתח את הדלת, חשב שהוא לא האמין למראה עיניו, רמנדל מול הדלת, צריך לצעוק, רמנדל, מה אתה עושה? רמנדל אמר לו, אני לא יכול לעזוב את השליחות. זה השליחות, ברור שמועצת הרבנות הראשית צריכה לעשות, לפעול אצל הממשלה ולהפוך את העולם, שיתנו להם את האפשרויות לפעול.
בעצם כל המהות של השליחות, כמו שהגדיר את זה בהקלטה ששמענו הרב הולצברג, הוא אמר, זה מקום שהוא חרון אף של מקום. כל שליחות כמעט, מן הסתם, היא במקומות כאלה.
השליחות שלך בעד... זה שליחות הרבי לקח על עצמו אחריות על העולם. הוא מנהיג העולם, הוא ראה בעצמו לא רק לחוק שלו, לחסידים שלו, כל עבודתו, מאז שהתגלה כפי שכוחו, עוד לפני שנבחר להיות רבי, עוד לפני תש"י, אז הוא לקח על עצמו את המשימה להפיץ את אור התורה, החסידות, היה אכפת לו כל יהודי, איפה שהוא נמצא בכל העולם.
ורחמים.
באתי, כשאני יודע שאחד מחסידי קרלין היה לו תפקיד, וזה נודע אחר כך, רב ליב גלויברמן, שהיה מדווח לרבי כל מה שקורה בחסידות קרלין. זאת אומרת, היה לו כאלה, היה לו אנשים בקרלין ובגור.
בשנה אחת משדרגים פעמיים. בפלאפון משדרגים פעמיים בתוך שנה. משדרגים היום למכשיר דור 3 שבמבצע, וכבר בתוך שנה מקבלים שידור למכשיר חדש שבמבצע. מתנה בהצטרפות התוכנית ותשלום חודשי קבוע ל-18 חודשים.
זה היה מהות שלו, ואת זה הוא החדיר בחסידים, שכל יהודי הוא יקר, והתפקיד שלנו להאיר את העולם, כמו שכתוב על אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם כל עולם, אל תקרא ויקרא אלא ויקרי. זה התפקיד שלי להקריא, זאת אומרת להכניס את שם השם בכל העולם. ידוע הסיפור שבגין היה לפני שהיה ראש ממשלה, היה בארצות הברית, הרבי ביקש ממנו דחוף לנסוע לדרום אפריקה.
אמא במשרד לא רעיון טוב כל כך, אבל מרק שמזכיר מרק של אמא במשרד, רעיון מצוין. נמס בקוס של כנור, בשביל מרק טוב לא חייבים את אמא.
יהודים שלא ילכו לכנס הנוצרים, והשתתפו בה הרבה יהודים, וזה שבגין יגיע לשם ויספר על המחתרת, אז הוא יציל את היהודים האלה. עד כדי כך אי אפשר לתאר בכלל, זה היה המהות שלו, ואת זה הוא יחדיר מחסידים, ואז אין מקום שהם לא יגיעו, אין מקום שאין חב"ד.
כבוד הרב, מה גרם שתנועת חב"ד היא שלקחה לעצמה את המשימה הגדולה הזאת, בעצם להיות שלוחים לכל היהודים בכל העולם ולעזור להם, לעומת תנועות חסידיות אחרות?
אולי אני ארחיב את השאלה, האם זו מצווה שרק חב"ד קיבלו על עצמם? מה הייחודיות? למה אנחנו לא רואים פעילות מן הסוג הזה גם כן בזרמים נוספים בציבור החרדי?
זה המציאות, זה התחילה עוד מתקופת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה לו 60 גיבורים, כן? שממנו נעצו כל החסודיות שקיימים. אבל מי שעבד וטרח להפיץ את תורת החסידות בצורה החזקה ביותר בכל מקום, זה התחילה בלטניה. הבלטניה היה סך הכל, היה רב רב מילך, רב רב זישה, היה ברדיצ'ה ורוב, היה רב רב גודל מקרלין, והיו עוד, אני יכול להזכיר אותם שמות, כל אחד מהם לקח מקום ועבד עם הציבור שלו, והקימו דורות של קדושים ותוארים. אבל הבלטניה לא הסתפק בזה, הוא לקח את תורת החסידות, פישט אותם יותר, שיבינו את זה אפילו אנשים פשוטים, והפיץ את זה בכל העולם. ידוע, משל, תענו עליו, איך אתה יכול לקחת דבר גדול כזה של חסידות, עמוק כזה וקדוש כזה, ולהפיץ את זה שהתגלגלו ברחובות דפים עם חסידות וכו' וכו'. אז הוא אמר משל, שילד חולה ובא רופא ואומר שצריכים לתת לו תרופה, והתרופה הזאת צריכים לקחת את היעלום שבכתר ולקטוש אותו, ובדרך זה יהיה רפואה, אז לא יצילו את הילד עם היעלום של הכתר. מדובר בילד, כך הוא הסביר, כל יהודי הוא ילד של הקדוש ברוך הוא. אז הוא המשיך לתת את המשל, לפעמים נותנים לילד תרופה ונגיד עם כפית, אז חצי כפית או יותר מזה נשפכת החוצה, אבל אם רק נכנסת טיפה אחד לפה של הילד, אז כבר שווה לי הכל. זאת אומרת, לקרו מי, ואחר כך היה רב האמצעי, ואחר כך היה צמח צדיק וכו'.
ברור, ואלה רבה מדוגמאות, כבוד הרב, במדוגמאות של מהותה של השליחות. תודה רבה לך, הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, חתן פרס ישראל, וכאמור, דודה של רבקה, רבקי הולצברג, זכרה לברכה. ישראל, שבוע טוב לך. ישראל, אתה מביא לנו הקלטה.
הקלטה מעניינת, בתפילת שנות ה-60, אנשים חדשים מגיעים לכפר חב"ד, משפחת פלס, נשמע את האבא, את האמא ואת הילדים, איך שמגיעים לכפר חב"ד, מה הם אומרים?
אני חושבת שהייתי עושה הכל. כל מה שהרבי אומר לי.
אפילו אם הוא היה אומר לי, בכל אופן, דבר שעכשיו זה אקטואלי קצת, לגור בחוץ לארץ, אפילו הייתי עושה את זה.
מדוע הרבי להימשך בארצות הברית, אז כל כך הרבה שאלו, ואני חושב ככה פשוט מאוד. הרבי כאחד שאהבת ישראל, נמל מכל ספק, הוא דואג לכל עם ישראל, והיות נתן משל, נניח שמישהו כוונית של אונייה, שבאונייה הזאת נמצאים 6 מיליון יהודים. והאונייה האחרת, יש גם כן בים, ויש רק 2 מיליון, נניח, 2.5 מיליון. אז נגיד לכוונית של האונייה הזו, שיש 6 מיליון שיעזוב את האונייה מ6 מיליון יהודים, ויעבור על האונייה של 2 מיליון. במצאת הצלת ישראל, הצלת עם ישראל, אז הוא מרגיש את עצמו כמנהיג, שהוא מוכרח להיות שם, והוא עוצר בת התבוללות. איך שהוא שולח שליחים, כל מיני מקומות, זה מזכיר לעם ישראל שהם יהודים, ולא נותן להתבלות כמה ישיבות הוא הקים.
ממתי זה ישראל?
זה בשנות ה-60, באמצע שנות ה-60, המשפחה שמגיעה לכפר חב"ד, ורבי מנחם מכיר אותם. אז רבי מנחם, דבר ראשון, אתה היום קצת, מה שנקרא, המוח מאחורי הדוברות של חב"ד, מגיע לך גם מזל טוב ביום שישי, הגעת לגיל המוח. נכון?
זה החיל הבעיות של האתרים היום. אין סודות.
חם, חם, מה שנקרא.
אז בואו נעבור למשפחה, לכל המושג הזה שלו פרצת, זו הייתה אווירה, לא רק של חב"ד, איפה שהלכו בשנות ה-60, גם היום, ופרצת.
זה התחיל עם ופרצת ועבר יותר על דגש על הכיוון של השליחות. למעשה, כפי שציין הרב גרוסמן, מיד כשהרבי מלובביץ' קיבל את נשיאות חב"ד, ראית שהוא לא מתייחס לעצמו רק כמי שדואג לחסידות חב"ד. בראש מעייניו מיד, תקופה קצרה, למעשה עוד לפני שהוא קיבל את התפקיד, תקופה קצרה אחרי הסתלקותו של חותנו, של הרבי הקודם, הוא כבר דואג לשלוח שליחים למרוקו. והוא אמר שחותנו דיבר על כך ועסק בזה, רק זה לא ירד לפועל, והוא כבר שולח שליחים למרוקו ומתחיל את מפעל השליחות במרוקו.
הרב ליבסקר גם, הכרתי אותו.
הרב ליבסקר היה הראשון, ולאחר מכן היו אחרי.
התפילים שלי הוא כתב אותם. כשהייתי במרוקו, קיבלתי בר מצווה, הוא כתב לי את התפילים.
כן, אז, וכך זה הולך ומתפתח. בהתחלה יותר השליחויות היו למקומות ששם יש, למשל במרוקו, שם היה ריכוז יהודי משמעותי, גדול, והיו צריכים לחזק דברים מסוימים, וכך בעוד מקומות. ועם השנים אנחנו מתחילים לראות שיגור שלוחים למקומות רחוקים יותר, נידחים יותר.
מה הכי רחוק למשל שיש היום?
השאלה היא מה הגדרה רחוק?
ניו זילנד.
רחוק גיאוגרפית, אז אולי ניו זילנד, אלסקה.
פתגם ידוע, איפה שיש קוקה קולה יש בית חב"ד.
לא, לא מדויק, יש מקומות שקוקה קולה אין וחב"ד יש.
אני פעם שואלתי, יש לך בקונגו שליח? תוך כמה דקות היה לי שליח בקונגו.
יש שליח בקונגו, אבל תראה, אני, פה הוכנה רשימת שלוחים שאנחנו אמורים לדבר איתם. אני מקווה שנצליח לדבר גברת גברת ריבקי בוקט מסלבדור בברזיל. עכשיו, בשיחה המקדימה דיברתי איתה, שאלתי אותה, תאמרי לי בבקשה, אתם משפחה חסידית יחידה בעיר? היא אומרת, אנחנו משפחה דתית יחידה בכל האזור. אז אולי זה המקום הכי רחוק שיכול להיות.
כמה שליחים יש היום לחב"ד?
מספרם של שליחי חב"ד הוא כל הזמן משתנה, כי כל השנה יש לנו עוד תוספת של מאות אפילו.
נכון לעכשיו?
נכון לעכשיו, מעל 4,500.
בפריסה באמת, על פני כל כדור הארץ.
פני כל כדור הארץ, בכ-3,000...
זה פי 10 בסוכנות היהודית. בשיא כוחה יש 300 שליחים.
מדובר בכ-3,000 מוסדות של חב"ד על פני העולם כולו.
עכשיו, בכל מקום שיש שליח או שלוח, יש בית חב"ד? הם מקימים, הזוג שנשלח, בדרך כלל זה זוגות נשואים מן הסתם.
בוודאי.
נכון? כי במשפחה, היסוד של משפחה. כן. הם מקימים, זה שם זה בית חב"ד, או ששליח ובית חב"ד הם לא תמיד מושגים חופפים?
בדרך כלל ההתחלה היא בית חב"ד. זו הפעולה הראשונה ששליח, משפחת שליחים שמגיע למקום ופותחת בית חב"ד. לאחר מכן, למשל, אם הם מקימים גן ילדים, אז הם עשויים להביא זוג שליחים נוסף שהוא יעסוק בעיקר בחינוך וכך הלאה. אבל הראשית של הכל היא בית חב"ד.
מה שצריך להבין כאן, זו נקודה מאוד מעניינת, בניגוד לסוכנות או גופים אחרים, מדובר באנשים שעוזבים את המשפחה בארץ, נוסעים לשם בלי כלום, ומתחילים, אני זוכר שהייתי בסין, אז שבתי הרבה שעות, דיברתי עם השליח שם. הוא סיפר לי איך שהוא הגיע וחכר שם דירה בגודל של כמה מטרים, וככה התחילו להריח אנשים ולאט לאט ולאט לאט, עד שבסוף הוא רכש מכספו, כמובן מתרומות, מכסף שהוא מעצמו מייצר איזשהו בניין גדול. זה לא שיש איזשהו גוף שנותן לך כספים ומממן אותך. אתה בעצמך בונה הכל.
רב עוד, רציתי לשאול, איך בוחרים את השליחים? אני מבין שבזמן שהרבי היה חי, אז הוא אולי יתערב בזה, אינני יודע, אבל היום, איך בוחרים את השליחים?
בשנים הראשונות להנהגתו של הרבי, זה היה מתחיל ביוזמה של הרבי. הרבי היה פונה לצעיר מסוים, והיה מציע לו לצאת למקום מסוים. לאט לאט הדברים עברו למצב ש... אנשים פנו אל הרבי והציעו כל מיני דברים, ואז הרבי היה מאשר או לא מאשר, אולי נותן להם הפניה למקום אחר. ומאוחר יותר זה המערכת, ההנחיה בנושא הזה עברה למוסדות. אם זה כאן בארץ, יש את צעירי חב"ד שהם אחראים על שיגור שלוחים בארץ, אם זה בעולם כולו, יש את מרכז השלוחים העולמי, וכל זוג שרוצה לצאת לשליחות, בא, מציע את עצמו, ושם כבר יש מערכת מיון שמקיימים רעיונות ובוחנים ומתאימים.
יש גם הדרכה,
יש מערכות הדרכה, בהחלט, מערכות הדרכה לפני, יש הרי שנת לימודים בכולל, זו תקופה שבה יש הדרכה.
ויש גם תקופה, יש מן הסתם גם מעקב עליהם בזמן שבשליחות, הם מדווחים כל שנה מה הם עושים, נכון? יש איזה תהליך.
לא הייתי אומר יותר מדי בנושא הזה, יש הרבה מאוד מתן עצמאות.
אנחנו כמובן נמשיך לדבר איתך על זה גם בשעה הבאה עם שאר האורחים שצפויים לנו. מדברים על כאן, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של פרסומת וחדשות, נחזור לעוד שעתיים, נדבר על השליחים של חב"ד.
ועליו, מלווה מלכה, עורך אבי שמיט, מגיש איזי מן.
שרה בן יהודה יחי וגיאור הסביר בהפקה, משה קוזמה, טכנאי השידור. ושש דקות מלווה מלכה, אנחנו בשעה השנייה, כדרכנו אנחנו פותחים את השעה הזאת בשיחה איתך רב שלמה וילק על מחשבת חז"ל. שלום, שבוע טוב.
שלום, שבוע טוב.
בבקשה.
אני שמח לשמוע ערב על בתי חב"ד בעולם, גם במסגרת האיומה שאנחנו מתבשרים בשבועות האחרונים. זכיתי אכן להתארח, ליהנות מבתי חב"ד במקומות רבים בעולם. אני מקווה שדבריי בנושא המשפחה הערב ישתלבו במה שראיתי ושמעתי מיסוד המשפחה גם בחב"ד. אני בטוח שהמפעל האדיר הזה יימשך ויתחזק גם לאחר הטבח הנורא שכאבנו.
איפה היית בבתי חב"ד למשל?
איפה הייתי? הייתי בתאילנד ובסידני, בארצות הברית בכמה מקומות, בקנדה, באירופה, ובכל פעם זוכים לראות משפחה אחרת נהדרת, והדבר המדהים ביותר זה קבלת הפנים והכנסת האורחים הפשוט מדהימה שיש בכל מקום, לא משנה איך אתה נראה, לא משנה מה לראשך, לא משנה איך אתה לבוש, הקירוב הגדול הזה בלי חשש ובלי פחד, גם אפילו ילדים קטנים מבני המשפחה ששותפים בכך, תמיד הרשים אותי בצורה בלתי רגילה. ונשרנו שזכינו לכך.
ומכאן אל הדברים שתכננת ודאי להגיד.
תודה, תודה. הסברנו בשבוע שעבר כי המשפחה היא מנוע הצמיחה האמיתי של החברה. במשך השבוע שאלו אותי שאלות אנשים ששמעו את התוכנית, ואני רוצה להדגיש שאני לא מדבר כאן רק מבחינה רוחנית, אלא בחוסנה של החברה כולה. אדם למשל לומד מהי אחריות, מהי מחויבות, רק על ידי היותו חלק ממשפחה, זו לא שאלה דתית. בתחילה כבן או כבת, אחר כך כבן זוג ולבסוף כהורה. ראינו כבר גם את דברי הרמב״ם שאומר כי חופה וקידושים נועדו כדי שהחברה תהיה עדה לטקס. דהיינו שיהיו שני עדים, שהרי טקס זה הוא כניסתו של האדם לחברה, לא רק אל ביתו שלו. אני חושב גם שזו הסיבה לכך שכל הטקסים שלנו החל מברית המילה, בר מצווה, חתונה ולבסוף ההליכה בדרך כל הארץ, בכולם נוכחים כל יקירינו, משום שמעגל החיים שלנו איננו אישי, הוא כללי. מדרש רבה מונה את המעלות של חיי המשפחה, ובמפתיע, אחרי רשימה ארוכה של דברים, הוא אינו מציב את הילדים במוקד הבניין של המשפחה, אלא דווקא את בני הזוג. משפחה אינה פרויקט לפריה ורבייה, אלא קודם לזה היא מתכון לשמחה וברכה וכפרה וסיוע הדדי, כך מביא המדרש את הרשימה. צריך להבין את דברי חז"ל אלו כקריאה לאדם למצוא את עושרו בתוך המשפחה, משום שרק בתוך הבניין, בתוך הבית הזה, יש לבני זוג אחריות לשמח איש את רעהו, לדאוג לברכה איש לרעהו, לסלוח ולסייע. המשפחה היא בית הספר של החיים, ורק מי שיודע לסלוח לבני משפחתו יוכל לסלוח לאחרים וגם יוכל לצפות לכפרה. בני זוג המוצאים את עושרם ושלמותם במשפחה יוכלו לגדל גם ילדים שאכן יהיו בדמות ובצלם, כך מסיים המדרש. אני אכן מתפלל, כולנו מתפללים שנהיה הורים כאלה. המדרש גם נותן לנו מחשבה אחת פשוטה, בהמשך הדברים, כיצד לעשות זאת, איך מגדלים, איך עושים משפחה כזו. המדרש שואל שאלה, מדוע מנהגו של עולם הוא כי האיש הוא המחזר אחרי אישה, והוא זה המבקש את ידה. והמדרש עונה במשל, משל לאדם שאיבד אבדה, עליו לבקשה, כי הרי אבדה אינה מבקשת את בעליה, בדרך כלל. כך האיש שאבדה ממנו צלע, מחזר אחרי אבדתו. במחשבה שטחית אפשר להבין אולי את המדרש, כאילו הוא עוסק בחיפוש אחר בן זוג, עד החתונה. אולם אין זה כך. המדרש כנראה מלמד אותנו כי החיפוש ממשיך לאורך כל חיי הנישואים. טקס החתונה אינו רגע המציאה של בן הזוג, אלא רק טקס פתיחת החיפושים. רק בן זוג שיחפש אחר אשתו ויהיה אחריו כל ימיהם, רק הם יזכו לשמחה. חז"ל משתמשים גם במושג של פת בסלו. לא רק כדי לתאר את חיי הנישואים כדבר שגרתי וקבוע, אלא דווקא כבסיסי כל כך בחיים שלנו, ויותר מזה לדעתי, ממש כמו שבזיעת אפינו עלינו למצוא לחם, כך גם בזיעת אפינו אנחנו חייבים לעמול כדי למצוא מדי יום איש את רעותו. לדעת, לאהוב ולשמוח בכל יום, בכל רגע, כאילו מצאנו מציאה שאיבדנו. גם הרבה מדיני טהרת המשפחה, הלכות השבת והמועדים, כל טקסי המשפחה, כולם נועדו לנו למצוא בכל פעם דבר חדש, למצוא אבידה בכל יום, גם עם הילדים שלנו, בכל שבת, בכל חודש ומועד. שאכן נשמח למצוא אבדות. שבוע טוב.
שבוע טוב ותודה רבה לך, הרב שלמה וילק. ולמי מהמאזינים ששאל היכן הסבב שלכם, חברי הצוות, אנחנו העברנו אותו מהתוכנית הזאת והלאה, אנחנו נעשה את זה אחרי השיחה של הרב שלמה וילק. נפתח אתכם, הרב ישראל גליס, שוב שבוע טוב.
שלום, שבוע טוב. הרב רוסמן ביקש בזמן החדשות שנמסור את מספר טלפון של קרן שהוקמה למשפחת אוצברג, שזה 1-830-31-31. כשמדברים על שליחות של חסידי חב"ד, השליחים של הרבי, אז אני רוצה לספר על שליחות לפני 160 שנה. תעודת קלף שמונחת אצלי בבית, שנשלח רמוישי יופי, סבא רבא רבא של אשתי, הוא נשלח לאודו, לבומביי, לאנגולה, שליח. יש לי צילום של תעודת קלף שלו, חתום עם כל רבני חברון, הוא נשלח מטעם אשכנזים של חב"ד מחברון, הוא נשלח לאודו, ויש שם שליחות חשובה, הוא חזר חזרה.
מתי זה היה?
בשנת תר"ו, שזה לפני למעלה מ-160 שנה. Mm-hmm. הוא נסע אז לבומביי, לאודו, אנגולה, לנסות כסף עבור יהודי ארץ ישראל, שם היו...
הוא היה חבדניק,
מהכסף שהוא הביא קצת משם, הקימו את הכנסת חבד במאה שערים.
אני אגיד לך יותר מזה, בכנסת חבד שבעיר העתיקה בירושלים, מי שתרם אותו זה יהודים בבומביי, ויש שם עדיין כן. שאלת, אתה הרבה די זוכר את זה,
בבומביי.
נכון, נכון, משפחת אני משפחת אסון. הם היו בבומביי כי שם גרו הבגדדים.
יש גם צצון שתרמו בסין, בשנחאי.
זה אותה משפחה. אחרי זה כולם עברו לאנגליה.
הם היו הבגדדים שעברו לגור לבומביי ומסלו שם הכסף. אז השליחות שהייתה כבר אז, באותם השנים. אותו רב גבריאל אולצברג, השם ייקום דמו, שנהרג, הוא נינו של רבי חיל מאיר אולצברג, שהיה שליחו של יוסף חיים זוננפלד לראש פינה.
מוישה
רשפינר? אבא של מוישה רשפינר.
מה אתה אומר?
ומוישה רשפינר הוא הסבא רבא של... הוא הסבא של הרב גבי אולצברג.
זה חסידי קרלין.
כן, הם היו חסידי קרלין. הוא היה השר, מוישה רשפינר היה ראש ישיבה בחב"ד. וכך הם הגיעו לחב"ד. יש איזושהי הקלטה מעניינת, ואני אשמח מאוד אם מישהו מהמאזינים יוכל להביא לנו את ההקלטה הזאת, בשנת תשמ"ב. האדמו"ר מקלויזנבורג מדבר על הנושא הזה של אומות העולם יגלו את כבודו של בורא עולם. ואיך יגלו אומות העולם את כבודו של בורא עולם? כשישו אנשים בשליחות לאודו, הוא אומר זה היה בתשמ"ב, ישו בשליחות לאודו, יתנפלו עליהם, ואז יצא שם השם לכל העולם, כי ידעו שיהודים שם נפגעו באודו, וידעו את שמו של בורא עולם.
אנחנו מחפשים את ההקלטה הזאת.
מחפשים את ההקלטה הזאת. תשמ"ב זה היום שנולד, אותו יום שנולד גבריאל אוסבורג.
אז אנחנו מחפשים את ההקלטה הזאת. אם מישהו מהמאזינים, שמע להקלטה או יש לו אותה, מוזמן לפנות אלינו. ובכלל אנחנו פותחים את קווי הטלפון שלנו למאזינים, אותם מאזינים שהיו בבתי חב"ד בעולם, בשבת, בחג, ביום חול, ורוצים לספר לנו על קבלת הפנים, על היחס, כמובן על השליחים ועל העבודה שלהם. אתם יכולים להתקשר אלינו 1-212-29-5555. שוב מספר הטלפון 1-212-29-5555. אפשר גם לשלוח לנו פקס 02-531-3315, 02-531-3315, גם להקלטה שאתה מחפש.
בהחלט, הקלטה של האדמו"ר מקלויזנבורג משנת תשמ"ב, שמדבר כבר על שליחות בהודו.
ושאר חברי הצוות, גבי בוטבול.
שבוע טוב. אני אספר לך חוויה אישית. אני, כיוון שחזרתי לפני שבועיים מנסיעה ארוכה במזרח, למעלה מחודש, הייתי עם אשתי שם.
גם בהודו היית?
גם בהודו הייתי, ופגשתי חלק מהאנשים, חלק בתי חב"ד, והתארחתי בשש בתי חב"ד שונים. אני הייתי רוצה לספר על דווקא הנסיעה הראשונה שנסעתי למזרח, ואני זוכר את הרב נחמיה, שפגשתי אותו, עדיין זה בחדר קטן בבנקוק, בקוואסן, מי שמכיר. קוואסן זה האזור של המטיילים, מקום שלא בטוח שכולם צריכים להסתובב שם, אבל הוא החליט דווקא, שאלתי אותו, תגיד לי, עכשיו אתה עוד צעיר ועוד ימים, יש לך ילדים קטנים, בסדר, כמה שנים אתה הגעת לשליחות? אמרתי לו, אני הייתי בשליחות בצרפת, יצאתי מטעם הסוכנות, 3 שנים, כמה שנים? הוא אומר, מה השליחות? זה לכל החיים. אמרתי לו, מה הפירוש שליחות? הרי אין פה בית ספר, אין פה גן, ואין פה שום דבר. הוא אומר, כל זה יהיה, בעזרת השם. אני חייב לציין שעכשיו שביקרתי את הרב נחמיה, ראיתי שם בניין לתפארת, 4 קומות, מלוא הלוקסוס, מסעדה ששוקקת חיים, מלא ישראלים, שברוך השם זוכים לאכול כשר, באמצע הקוואסן לפני שבת, מעיר אותם, תבואו להתפלל, מניחים תפילים באמצע הקוואסן, בכל מיני מקומות אתה רואה. ויותר מזה, היום כבר בתאילנד יש נדמה לי 4 או 5 בתי חב"ד, בצ'אנג מאי, בצ'אנג ראי, בפוקט, ויותר מזה, סיפרה, שהייתי שם בדיוק...
שמות סגורים בפיך, גבי, אנחנו מתחילים לדאוג.
לא צריך לדאוג יותר.
לא, מכיר את בתי חב"ד שם, זה בסדר.
הוא יתאם במקום הזה. הוא הולך לבדוק להיות שליח.
אם יקבלו אותי, אני לא בטח שיקבלו אותי.
לא תעבור את הוועדה, גבי.
זה לכל החיים, זה לא ככה קדנציה.
זה הדבר המעניין. תשמע, אומר לי עד 120.
לא. עד שיבוא משיח, זה יכול להיות...
עוד כי אומרים משיח, יכול להיות
שיהיה, נו.
כל יום יגיע. אבל מה שאני חייב לומר, שחלק מהעניין, מה שהייתי גם בנפאל, רציתי לדבר עם הרב ראשית, סיפר לי על כל החוויות שלו. למשל, הם עוזרים מאוד למטיילים, דבר שהשגרירות בכלל לא עושה. נאבד כסף, נאבד דרכון. אדם שאיבד את התרמיל שלו ישר, לא הולך לשגרירות שלו מקום, באים לבתי חב"ד, שם עוזרים, נותנים להם כסף, מחכים, נותנים מקום לארגן, מארגנים להם מקום שינה, עד שמתארגנים. וממש גמילות חסד הכי טהורה שיכלתי למצוא, והם לא בודקים לא את הכיפה ולא את הציצית ולא את התנירה.
יש כאלה גם בלי כיפה שבאים לשם, כמובן.
ודאי, רובם ככולם, זה אנשים כיפה. היום כבר רואים טיילים דתיים, זוכר לפני 14 שנה שאז פתחו בית חב"ד, בכלל לא ראית דתי בכלל. זה היה נס בכלל לחשוב לאכול. בקטמנדו למשל, רוצה לדבר עם הרב ליפשיץ, בדיוק שבוע לפני כן היה איזה בחור שהיה במסע רפטינג באחד מהנהרות, זה עכשיו התקופה של הרפטינג, ואז הוא שבר את הלסת שלו, ישר ארגנו מטוס וארגנו זה, והוליקופטר וכו' וכו'. ישר לפעמים החברות, היום כבר חברות הביטוח נזרות ברב ליפשיץ כדי לחלץ ישראלים שהולכים לעשות את הפוקרה, מפוקרה הולכים לעשות את האברסט, או הולכים לעשות את כל ההרים שמסביב. כל נזרים בהם. בכלל בתי חב"ד, מי שרואה בהודו זה דבר מפליא. נדמה לי 13 בתי חב"ד שונים. למשל, יצא לי הרבה להיות בדלי, אצל הרב קופצ'יק. זה הבן שאגב, זה שליח, שהוא אבא שלו גם שליח, אבא שלו שליח בפונה.
בפונה הוקם על הרקע שהיו כמה ישראלים הולכים לעשות לאשרמים שם. אז הקימו בצמוד לאשרם הכי מפורסם בפונה, הקימו את בית חב"ד. אגב, בצפון גם כן.
מה זה אשרם של חב"ד? החרדים לא יודעים מה זה אשרם, שאתה מדבר איתם. זה עוזי דוס אשרם.
אתה הבנת 50% מהמילים שהוא אמר פה, עכשיו אני גם לא.
בקיצור, איך המטיילים אומרים? בטרקים, הם ממש נמצאים ליד הטרקים.
מה זה טרקים?
ליד הטרקים.
המסלול של הטיולים.
עכשיו אתה יודע מה?
וכל הדברים האלה גורמים, אני רוצה להגיד יותר מזה. האישן שגם ממקסיקו שעדו בומבי, אכלתי איתה בליל שבת, ישבה לידי וליד אשתי. ואני זוכר, סיפרה שהיא נוסעת להודו, שאלת למה את נוסעת להודו? אומרת, בהודו אני רוצה, לפני העלייה לארץ, ככה אמרה לי את זה, אני זוכר את זה מילים, אני רוצה לקחת מהם דבר שחסר לי כל כך במקסיקו, וגם בארץ חסר. אומרת, אין להם תאוות הממון, ככה היא אמרה להודים, ואין להם את ה... והם אנשים צנועים. והיא רוצה ללמוד את זה מההודים, לכן נסעה לשם. זה מאוד מעניין מה שיקרה, ולא זכתה לעלות לארץ.
דרך אגב, בן שלה הוא בקשר עם שליח חב"ד במקסיקו, והוא סיפר לי שיש לה נכד שנקרא במקסיקנית מנואל, אבל למעשה שמו היהודי מנחם מנדל.
מה אתה אומר? דוקטור מיכאל גרינצווייג, שבוע טוב.
כן, שבוע טוב ומבורך. אני חושב שאין היום כמעט אדם בעולם שלא התנסה אי פעם בחוויה הזאת של קשר עם חב"ד, בית חב"ד, בכל רחבי העולם באמת. גם לי היו כמה וכמה התנסויות כאלה, כולל באלסקה הרחוקה. ומה שצריך להגיד, זה מעניין מאוד איך אנשי חב"ד, חסידי חב"ד, באמת התאימו את עצמם לטכנולוגיה המודרנית. אתה פותח היום את האינטרנט, אז אתה מקבל שאלה לאיזה מדינה אתה מתכוון, אתה מקיש את שם המדינה ואתה מיד מקבל את כל הפרטים.
אתה מקבל למשל, אני ניסיתי קודם קנדה, אז כן. אתה מחפש מחוז, בתוך העיר, את כל ה... אומרת,
זה הכל בנוי היום בצורה ממוחשבת ולא פלא לכן
יעילה.
גם יעיל ביותר, נכון, וגם אתה מקבל מיד גם לוחות של כניסות שבת, יציאות שבת, זאת אומרת, יש כאן באמת שימוש אדיר בטכנולוגיה, וזה גם בין היתר מה שמושך את החבר'ה...
הופכים את זה לחלק מהמסלול.
כן, החבר'ה החילוניים למשל, קל להם הרבה יותר כתוצאה מכך לקבל את האינפורמציה, ואין ספק שזה גם כן איזושהי שיטה לקרב, אז צריך באמת לומר לזכותם. אבל בואו, אנחנו מדברים הרבה על חב"ד, אולי כדאי שאומר כמה מילים לגבי החסידות הזאת, שהמייסד שלה היה רב שניאור זלמן מלאדי, והוא עצמו שנולד בתקופת ה-18, 1745, הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ', שהיה כמובן תלמידו המובהק של הבעל שם טוב. ולאחר מותו, הם התלמידים של הרבי ממזריץ' חילקו את האזורים השונים בינם לבין עצמם כדי באמת להפיץ את תורת החסידות, וכך רב שניאור זלמן מלאדי הגיע בעיקר לליטא, ושם משם הוא פעל. כמובן בראשית הדרך היו הרבה מאוד קשיים, כיוון שהייתה התנגדות גדולה מאוד לכל תורת החסידות. אחד המתנגדים היה כמובן הגאון מווילנה, והיו שם בהחלט התנגשויות לא מעטות בינם. אבל בסיכומו של דבר אנחנו עדים לכך שתורת החסידות אכן אפשר להגיד ניצחה, לא נכנעה. כדאי להזכיר עוד ספר חשוב, שהוא הספר הבסיסי של חסידי חב"ד, והוא גם ספר הגות חסידי לאו דווקא רק לאנשי חב"ד, וזהו התניא, ספר התניא, שמחברו הוא רב שניאור זלמן מלאדי, שנקרא גם הרבי הזקן, והוא גם נקרא בעל התניא. זאת אומרת, הוא בעל התניא, הוא נקרא כך מכיוון שהספר מתחיל גם במילה תניא, והוא עוסק בעיקר בנושא של גם עניינים של זיכוך הנפש, איך אפשר באמת להגיע למדרגות היותר גבוהות. הוא עוסק בעניינים באמת של... שהם אבני יסוד בחסידות חב"ד. בין היתר אני רוצה כאן לקשר אולי קצת עם אקטואליה, ותרשו לי, כיוון שבאמת אנשי חב"ד, אצלם אפשר לראות מה זה אהבת ישראל. אין ספק שזה אחת הדוגמאות היפות של אהבת ישראל, ואין ספק שלצערנו השבוע גילינו קצת איזושהי צורה פגומה של כל הנושא הזה, של, של אהבת האדם. אני מתכוון לאירועי חברון, ואגב, היה בחברון עצמה, היו משפחות חבדיות, חברון, הזכרנו מקודם, כן, חברון היא עיר ש... נכון? ישיבת חברון עצמה, ו...
בית רומנו, בית שניאורסון.
בית רומנו, בית שניאורסון, נכון.
גם הרב קוק משפחה.
אז דווקא אותה חברון, שאני רוצה בצורה עקיפה כזאת לקשר, מה שהראה שם השבוע, אם זה נכון, אני יוצא בהסתייגות גדולה מאוד, זה לא תרם לאהבת ישראל, זה לא תרם לכל העניין של ארץ ישראל השלמה או ארץ ישראל הגדולה, איך שתרצו לקרוא לזה. ולצערנו, אותם נערים, אותם אנשים שבאמת התנהגו כפי שהתנהגו, לא למדו מאהבת האדם ומאהבה שבאמת חב"ד הם כל כך אמונים בהשפעה של הדברים הללו.
אז הנה, קישרת שני נושאים שהיו מדוברים מאוד השבוע. אליעזר שפר, שוב, גם לך שבוע טוב.
שבוע טוב, כן, אני רוצה לומר, קודם כל, הניסיון שלי עם בתי חב"ד, חב"ד בצמיחתה, זה מדינות חבר העמים. זאת החוויה הרוחנית הכי גדולה שהייתה לי בימי חיי, לעבור את המסלול הזה, להיות...
ונסעת הרבה באזורים האלה.
הכרתי מדיאנה פטרובסק, צרף קמנצקי, ג'יטומיר, הרב ויללם, זפרוז'ה, הרב ורנטרוי, מוסקבה, הרב ברלוזר, אודסה, הרב וולף, תשקנט, אוזבקיסטן, סנט פטרבורג, בכל מקום הם בעצם האור שנדלק אחרי 70 שנות שלטון קומוניסטי, זאת אלה בתי חב"ד, שזה גם תלמוד תורה וגם בית יתומים, עשה החסד שם, בתי חסד, קשה לתאר את זה, זה מפעל האדיר לביניי הגדול ביותר שנעשה בימינו, במקום שהייתה שממה רוחנית, והם הקימו את זה מחדש, וזה דבר בעל עוצמה אדירה. ו אחד הדברים שאני שואל את עצמי, איך זה קרה שחב"ד חסידות קטנה, בני יישוב הישן, אגב, כדי לוודא את מה שאני אומר, אמרתי נצלצל לחיים אויזמן, אבל נזכרתי שחיים אויזמן השבוע זה יום השנה לפטירתו, הוא היה חבר הצוות, בשעה 10 ביום שישי בבית העלמין, בהר המנוחות, עולים לקברו. ביישוב הישן היה בית כנסת אחד של חב"דסקר. והם, זה היה בירושלים במאשרים, היה שיבת תורת אמת. לפני 60 שנה לא היה חב"ד באף מקום בארץ ישראל.
היה תל אביב.
חברון אני מדבר.
תל אביב, גם תל אביב.
תל אביב, אני לא זוכר.
לא היה עוד רצת, נו, כאן
נמצא. אגב, חלו שינויים, אמרו אגב שהם קפוסטים, זה כאילו זרם מיוחד בתוך חב"ד. ופתאום אתה רואה אחרי 60 שנה אימפריה בכל העולם בארץ ישראל, אין כמעט עיר בארץ שאין לך עיר או מושב או יישוב.
230 בתי חב"ד רק בארץ.
רק בארץ.
מדברים על העולם, יש גם בארץ.
אז זה גם כן...
מה צריך בעיר העתיקה, תגיד לי.
זה גם פלא בפני עצמו.
תבוא ותראה מה העבודה שהם עושים.
אני רוצה גם אמר שכמו שגבי נסע, גם ביתי וחתני גבי שיינין היו בבית חב"ד במומבי. חזרו מלא התפעלות מהכנסת אורחים, מההנהגה. אגב, אנחנו הוצאנו, בייחוד בית הכנסת בישראל ובתפוצות, הוצאנו ביום חמישי פנייה להגיד אל מלא רחמים ביום שני הקרוב, שזה יום השבעה, וזה אחד הדברים המפתיעים, זה היקף התגובות של אנשים שבתי כנסת ורבנים בכל רחבי העולם, שאמרו, אמנם זה הדבר שאנחנו נעשה, כאות הזדהות. צריך לזכור שהיו בבית חב"ד, חוץ מהזוג הרב ורעייתו, היו עוד שישה איש שנספו, יחד שישה איש שנספו, ואת השמות שלהם אנחנו מזכירים, וכדאי לזכור אותם, כי זה נשים שהם המבטים מחוגים שונים, מקבוצות שונות, שהם היו אורחים של בית חב"ד.
שניים עבדו שם, משגיחי הכשרות.
לא, הם לא עבדו שם.
הם לא עבדו שם, זה אנשים שהתגלו שם.
הם משגיחי כשרות, שיש להם שליחויות כשרות.
של בד"ץ.
זה המקום שבו הם...
זה יוכבד אורפז, נורמה שוורצבלד, בן ציון הכהן, קרומן, והיה רב לייבו שחתנו של אברהם יצחק, מתולדות אברהם יצחק, טייטלבאום, שהוא משגיח כשרות, והיה שם, זה היה מקום מרכזי שאתה בא לשם, לא רק לאורחים. אגב, אני פשוט רוצה לשאול, בכל זאת, לא הזדמנות שיש לנו את הרב ברוד איתנו.
את השאלות מיד נגיע אליהם, בסדר?
אני, יש לי שאלה, גם השאלות מעניינות כדי להבין יותר את העניין הזה. בסך הכל, אני רוצה לומר לכם שבשבוע שעבר אני לא פוסח על האירועים שלי. בשבוע שעבר הייתי באירוע של הכנס הבינלאומי להלכה יישומית בשנת ה-50 לפטירתו של הרב יצחק הלוי הרצוג הייתה מאוד מעניינת, שיחות מאוד מעניינות, נוכחות כלילה. אני לא יכול להסביר את זה, מדוע הציבור החרדי או הרב עובדיה יוסף עושה כינוס באים אלפים ובציבור הזה לא באו
כפי
שהיה מצופה להיות.
וזה נושא מן הסתם לתוכנית.
וזה נושא בפני עצמו, אבל בעזרת השם בהמשך נשאל גם את הרבות כמה שאלות בסיסיות.
הוא יענה לך בהחלט. מרדכי לביא, שבוע טוב.
שבוע טוב. טוב, אני מבין שאנחנו לחוצים בזמן, אז אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר. אחד הדברים המעניינים שאפשר לראות בחסידות חב"ד, וזו תופעה מרתקת, מאז שהרבא, אני מפחד כאן להיכנס להסתבכויות פוליטיות, אבל מאז שהרבא לא איתנו, נסח כך, בדרך כלל, אתם יודעים, כשאין מנהיגות, אז רואים איזשהו רפיון או משהו שהולך ונחלש, ואם אני לא טועה, דווקא בעניין הזה של השלוחים, מאז שהרבא נפטר, הייתה, איך נאמר, התפרצות מאוד מאוד גדולה, הרבה מאוד שליחים חדשים ברחבי העולם, מספרם, אני לא טועה, אפילו גדל באופן משמעותי, נכון?
שולש ואפילו פי ארבע.
כן, מאז שהרבא נפטר, שזו תופעה מרתקת ומעניינת, מעניין, גדל באופן, הוא אומר, שילש את עצמו אולי אפילו יותר, מאז שהרבא נפטר, ומעניין באמת לבדוק מאיפה הם שואבים, כאשר אין את ה... מאיפה הם שואבים את הכוחות ואת ה... האמביציה הגדולה לצאת, בטח הרבו להתייחס לזה בהמשך.
לא, רק מילה אחת, אתה הסתבכת קודם, אתה אמרת הרבא לא איתנו.
כן.
וזו הטעות, כי הרבא איתנו, למרות שהייתה הסתלקות.
כמה שנזרת...
כן, אני אבוא רוצה להשלים באמת את מה שרציתי לומר. זה לא סוד שיש לא מעט אנשים שיש להם מה לומר ומה לחשוב. האמת, בשנים האחרונות זה פחות על חסידות חב"ד. אבל אי אפשר שלא לעמוד מהצד. להסתכל עליהם ופשוט להתפעל, למרות הכל. למרות כל מה שיש שם ולמרות כל מה שאין שם. ריאנתי ביום שישי את אבא של רבקי. והוא אמר משפט כל כך נכון. הוא אמר, גבי, רק אתה יכולת להביא למצב שבו אנשים מזרמים כל כך שונים ייפגשו באותו מקום. משהו שלא היה קורה בארץ. חסיד סאטמר, חסיד
בובוב.
אנשים שממש אי אפשר לראות אותם בארץ בתחת אותה מסגרת יחד, וזה דבר שבהחלט מחמם את הלב. ואם כבר מדברים על שלוחי חב"ד, אני חייב לומר גם כן שכמו כולם, גם אני התנסיתי, ואם היה לי קצת יותר זמן הייתי אפרט. זו חוויה גדולה לא לקבל מהם את השירות, אלא לזכות להכיר יהודים כמו שלוחי חב"ד ברחבי.
ויהיה לך זמן על זה, כי אנחנו מדברים, נדבר עם עוד שליחים. על קו הטלפון נמצאת עכשיו הרבנית יעל ברגמן. שלום לך, שבוע טוב.
שלום, שבועות טוב.
את נמצאת בנובוגרד.
ניזני נובגורוד.
איפה?
ניזני נובגורוד.
איפה זה בדיוק? מי שקצת תמקמי אותנו למפה?
אפשר להגיד שזה מרכז רוסיה, קצת מזרחי דרומית למוסקבה. זאת העיר הכי קרובה אלינו, שזה אומר 7-8 שעות נסיעה ברכב.
מה המזג האוויר אצלכם עכשיו?
עכשיו קריר, כמו חורף ישראלי.
אבל לא, עוד לא מינוס.
עדיין לא שלג, כן. אבל השלג מאחר השנה.
עכשיו תגיד... אתם שם בשליחות, אני מבין.
כן.
אז בואי תספרי לנו...
אין מה לחפש כאן.
אז בואי תספרי לנו, איך נראים חייה של שליחת חב"ד במקום כזה?
איך נראים? תראו, כל הזמן שואלים ומדברים על הקשיים. על הקשיים שלנו באמת אפשר לכתוב ספרים, ואני כל הזמן מבטיחה לעצמי שיום אחד אני אשב לכתוב, אם ימצא הזמן. אבל זה כנראה יקרה רק שמשיח יבוא, כי כרגע אין לנו שום פנאי. אפשר לכתוב הרבה הרבה על הקשיים, אבל לפני שאני אספר קצת, אני פשוט רוצה להסביר שהשליחות הזו היא שליחות מאוד מיוחדת, בגלל שהיא זו מהות, זה לא שליחות. זאת אומרת, אני פשוט כאן במשך העשר שנים שאנחנו גרים כאן, אנחנו רואים עוד אנשים בשליחות, שמגיעים לכאן, מגיעים לכאן המון המון אנשים גם מהארץ, מכל העולם, בשליחויות שונות. ואתה רואה בן אדם שהגיע לשליחות, הוא נמצא בה והוא עוזב אותה. השליחות הזו, מהיום שיצאת לשליחות הזו, זה פשוט גם הבעל, גם האישה, וכמובן גם הילדים שנולדים לתוך זה, איך אפשר להגיד, מהרגע שיצאת, אתה פשוט כבר לא אדם פרטי.
אין קדנציות.
אין לך רגע אחד פרטי, וכל כולך נתון בשליחות הזו, שהיא פשוט 24 שעות.
בואי תני לנו סדר יום, סדר יום של שליחה.
סדר יום, אז זה מאוד מאוד תלוי בבית חב"ד. אני אדבר עלינו, כיוון שלנו יש מוסדות מסודרים, יש לנו בית ספר וגן, אז סדר יום שלנו מתחיל...
כמה יהודים יש, סליחה, בעיר הזאת, שנדע?
שאנחנו יודעים עליהם קרוב ל-10,000, אבל אנחנו בטוחים שיש כפול מזה. יש לנו סטטיסטיקות ו...
אז בואי תפתחי יומן, בואי תתארי לנו.
זהו, סדר יום שלנו הוא פשוט מתחיל, יש לנו בית ספר וגן ילדים, אז אנחנו, הילדים שלי לומדים שם, ואני יוצאת לעבוד שם, וכשהם מסיימים את העבודה שם, כשזה בערך ב-5 אחר הצהריים, מגיעים הביתה, ואז בערבים, בימי ראשון, שזה מפנאי, בשבת, יש כל מה שיש לכל בית חב"ד, זה רוח, שיעורים, אירועים עונתיים, וכל מה שנדרש מבית חב"ד, זה פשוט עבודה של 24 שעות, יש עבודה עם אנשים פרטיים שמגיעים אליך עם כל השאלות וכל הצרות וכל הבעיות, ומשתדלים לעזור לכולם במה שאפשר.
איזה קשיים יש בתחילת הדרך כשמגיעים למקום ולא מכירים אותו, ואולי אתם גם הבודדים, עד שמקימים את כל המוסדות מסביב?
זהו, זה מאוד מאוד מעניין, כי הקשיים בהתחלה ובהמשך הם שונים לגמרי. טוב, אני מדבר על קשיים דבר ראשון של שפה וזרות ו... אפשר להגיד גם שימום. גם היום יש בדידות, יש בדידות שהיא היום הרבה יותר חזקה מהבדידות של ההתחלה. אבל ההתחלה שפשוט הגענו לכאן עם חבילות ועם תינוקת בת 4 חודשים, ואתה מגיע ולא מכיר כלום. כשאנחנו הגענו לרוסיה, ב10 שנים האלה רוסיה עברה ממש
שינויים חשובים.
שינוי עצום, אבל כשהגענו פשוט אפילו אור ברחובות לא היה. אתה מגיע למקום, הגענו בחורף, באמצע של חורף, מקום קר, אתה מגיע, בעלי היה כאן קודם, ראה דירה, אני אפילו לא ראיתי את המקום. מגיעים, נוחתים עם מזוודות וקדימה לעבודה. לא יודע ממנך, משמאלך, ובעיקר הקושי בהתחלה היה השיעמום, החוסר, אין אף אחד, פשוט אף אחד, מחשיך מוקדם, ואתה יושב עם עצמך. לאט לאט בונים, אני לא האמנתי שאנחנו נגיע לימים שאנחנו נחפש דקה פנויה. אבל היום כמובן הקשיים הם שונים.
מה הקשיים היום?
הקשיים היום, דבר שם, ככל שאתה גדל מבחינת המוסדות שלך, אז כל הקשיים שתלויים במוסדות, קשיים ביוקרטיים פה, קשיים כספיים, קשיים שנתקלים איתם ביום-יום במשך העבודה. וכמובן, הדבר הכי חשוב זה הילדים שלנו שגדלים, ואני לא יכולה להגיד חס ושלום שיש בעיית חינוך, אבל קשה לראות את הבדידות הזו, וגם הבדידות שלנו רחוקים מאוד, לבד מאוד, וככל שעובר הזמן אתה יותר מבין את זה ויותר מרגיש את זה.
עכשיו, בעקבות מה שהיה בהודו, יש לכם איזשהו פחד אנטישמיות בעצמכם באזור?
לא, פחד אין. זאת אומרת, פחד יותר לא. מה שהיה תמיד, אין כל כך זמן לחשוב על זה, יש מקרים אנטישמיים, אנחנו לא נסתיר את זה, אבל לא חיים גם בפחד.
רב, אני רציתי לשאול אותך משהו שהתקלתי בו בהודו ודברים אחרים. אחד הדברים שיהיה חסר בהודו, ואני יודע שעשו פה, אני חושב שרב גבי אולצברג עשה, זה מקווה. מקווה לנשים, הקמתם במקום אחרי זמן?
כן, זה אחד הדברים הראשונים שעשינו. שנתיים לא היה לנו כאן מקווה, וגם על זה אפשר לכתוב סיפורים, מה עושים כשאין. ויש לנו עכשיו...
יש כאלה שתשים מדינות.
נכון.
כן. זה אחד הדברים הראשונים שעשינו, כי זה באמת...
רציתי לשאול הרבנית, אתם הגעתם לשם, פעם ראשונה מקימים שם מרכז של חב"ד, בית חב"ד, איך הציבור שם נודע להם על קיומכם בכלל? איך אתם הצלחתם לרכז מסביבכם
את כל האנשים? לא, אז כאן, כן, זה שונה. כאן בעיר כן היה בית כנסת, כן היה מרכז קהילה, והיו שליחים, כל הזמן שליחים זמניים של חב"ד. אז כשאנחנו הגענו, הייתה איזושהי מודעות, אבל אפילו מניין לא היה כל יום. זאת אומרת, זה היה משהו כזה מאוד מאוד חלש, מאוד רדוד.
כמה אנשים אירחתם למשל לשבת?
השבת 10.
זה מעט או הרבה מהרגיל?
תלוי. בגלל שכאן הסעודה מאוד מאוחר. בגלל שאנחנו מתחילים את התפילה מאוחר, כדי שאנשים יוכלו לבוא אחרי העבודה. אז בעלי נשאר שם עם
כל הסטודנטים. מה כל שבוע אחרי
העבודה? אנשים מסיימים לעבוד ביום שישי מאוחר, לצערנו.
סבבה.
כן, מגיעים אחר כך לבית הכנסת. אז עכשיו כאן לא מקובל, אין כאן חיי לילה, זאת אומרת מאוחר, לצאת מאוחר בלילה זה ממש מאוחר.
מה זה באופן רשמי בבתי חב"ד אפשר להגיע עם רכב וזה אחרי זמן העבודה?
אל תסבך אותה.
אני לא מסבך, אני לא אחראית לאיך הם מגיעים. הבית כנסת פתוח.
בואי נשלח אותך לשבועיים בראשון.
לא, ביום שישי אחר הצהריים, ביום שישי בערב, האמת היא שמגיעים הרוב זה סטודנטים שהם לומדים פה באוניברסיטאות. בית הכנסת נמצא במרכז העיר, כך שנלמד עליהם זכות.
הרבנית יעל ברגמן, תודה רבה לך.
בבקשה, שיהיה שבוע באמת טוב.
תודה.
בשורות טובות.
שבוע טוב.
והרב מנחם רוד, אתה שמעת חלק מהקשיים שהיא דיברה עליהם. איך באמת מתנהלת לוגיסטיקה של מוסד כל כך מורכב? נדמה לי שזה המוסד שיש בו הכי הרבה שליחים בכל העולם.
למעשה, המבנה, איך שהרבי מלובביץ' בנה את מפעל השליחות, אני חושב שזה עצמו, מי שיתעמק בו, יראה שזה דבר שהוא פשוט חסר תקדים. קודם כל, מערכת גדולה כל כך, והיא אוטונומית. אוטונומית זאת אומרת שכל שליח במקום שלו הוא למעשה אוטונומי. הוא מגייס את הכספים בעצמו, הוא מתנהל בעצמו, הוא מקבל את ההחלטות שלו בעצמו. יש מרכז, אבל המרכז, לכן כשנשאלתי לגבי דיווחים, זה לא מצב שאני מעביד אותך, אני משלם לך, אתה צריך לדווח לי. אתה צריך לעשות את העבודה, אתה יודע מה העבודה שלך, ואתה מגייס בעצמך את המשאבים.
ואם הוא לא מצליח?
אם הוא לא מצליח, אז הוא שליח, אז הוא שליח שלא מצליח.
אז מה, הוא, סליחה על זה, הוא מואף מתפקידו?
זה לא יש של מואף.
הוא לבד הולך.
אם הוא לא יכול לגייס את המשאבים, אז הוא לא יצליח.
בכל זאת, מה מרכז השלוחים בארצות הברית?
עכשיו, למרות כל זאת, יש מערך גדול מאוד של גיבוי, של נגיד גם בארץ וגם בעולם, ולמעשה אפילו בכל מדינה, יש מפגשים, יש דיונים.
יש שליח אזורי ש...
יש שליח ראשי. בדרך כלל השליח שמגיע ראשון למדינה, הוא הופך להיות השליח הראשי, ולאחר מכן הוא מביא שליחים נוספים. יש מקומות שהוא אפילו מסייע להם במימון. אלה דברים שמשתנים ממקום למקום. אבל אני אומר, חזרנו...
גם שוחטים שנשלחים.
נכון. חזרנו בשבוע שעבר, ממש ימיים לפני האירוע הנורא במומבאי, חזרנו מהכינוס העולמי של שליחי חב"ד. במשך 4 ימים ישבו כ-3,000 שליחים מכל רחבי העולם, ודנו. אם אתה מסתכל על התוכניה, אתה רואה את מגוון הנושאים שבהם דנים, אז יש לך למשל דיונים לשליחים מתחילים, ששם עוסקים בבעיות של הראשית, של ההתחלה, מה שהגברת ברגמן תיארה, מה היה בהתחלה. לאחר מכן יש לך את השליחים היותר כבדים, שהם כבר התבססו, להם יש בעיות של ניהול מוסדות עם תקציבים גדולים וכו' וכו'. ואתה מגיע, אתה יורד לרמות, מביאים מומחים, הרי שליח חב"ד הוא גם פסיכולוג, הוא גם עוסק בבעיות של שלום בית.
הוא גם אדמיניסטרטור.
אז מביאים מומחים לעסוק בכל הנושאים האלה, ובצורה הזאת נותן המרכז את הגיבוי מלבד. אני מקווה שנוכל בהמשך לדבר עם הרב קוטלרסקי, שהוא עומד בראש מפעל השליחים.
מיד נדבר איתו.
כן, אז הוא אחד האנשים שמסתובב בעולם, מגיע למקומות, פותר בעיות. בוודאי שיש.
חי במטוסים.
מה?
הוא חי במטוסים, ההגדרה שלו.
אבל מי הסתם יש רשת של קשר בין... אתם כולכם קשורים זה לזה?
בוודאי שקשורים. כמובן, זה לא קשר שאני מנהל אותו, אני לא מנהל אותו.
אין קשר של מחויבות, יש קשר של התעניינות, של עזרה הדדית.
זה מודל ארגוני שאין לו תקדים בעולם.
בדיוק. זה מודל ארגוני שאין לו תקדים, ומה
ש... אין היררכיה.
אין היררכיה.
יש היררכיה, יש היררכיה. הרבי קבע את סמכויות, מי ממונה, איך שליח יוצא, איך הוא פועל, אבל בסופו של דבר ההתנהלות היומיומית היא שבכל מקום ישנה אוטונומיה, והוא מרגיש את האחריות שמוטלת עליו, ויחד עם זאת, מה שמפעיל את כולם, מהגדול ועד הקטן, זה אותה מחויבות לציווי, להוראות, להשראה שהרבי נתן.
וזה קיבל הרבה יותר כוח מאז שהוא נפטר.
במידה מסוימת, היה אירוע שרבים זוכרים אותו, ממש כאשר הסתיימה ההלוויה של הרבי והקבר כוסה, עמד שם אחד ממבוגרי, מוותיקי השליחים, ואמר, רבי, אנחנו נשבעים להמשיך את השליחות עד שיבוא משיח צדקנו. והשבועה הזאת של אותו שליח הפכה לשבועה של כל חסידי חב"ד, ובמיוחד לדור הצעיר. הדור הצעיר היום מרגיש, זו המחויבות שלנו לרבי להמשיך את השליחות ולהביא את המשיח.
אגב, שליח לא יכול לחזור לארץ בכוחות אלה ולהביא החלטה שלו. זה שליחות לנצח?
עד שהמשיח מגיע.
התפיסה של השליחות בעיני הרבי הייתה, זה לא מצב שאתה מגיע למקום, קדנציה, אתה מגיע למקום, אתה מתערה בו, אתה הופך להיות חלק ממנו.
אתה בעצם חי בו שנים ארוכות.
אתה חי בו, אתה מגדל שם את ילדיך וגם את נכדיך.
תבוא לסין, והשליח של חב"ד מדבר סינית. הוא מתערה, הוא חלק כבר, זהו.
אנחנו נוכל חלק מהשאלות לשאול את משה קוטלרסקי, מנהל מערך השלוחים, נמצא כאן בקו. הרב משה קוטלרסקי, שלום לך.
שבוע טוב.
אז איתך אנחנו קודם כל נתחיל לדבר על השלוחים. מי מכשיר אותם? יש בכלל תהליך של הכשרה של שלוחים?
אצלנו יש תהליך של... יש קורסים שהשלוחים עוברים. יש הכשרה שזה הולך בכל שנה. יש לנו תדנוסי אזורים כמה פעמים בשנה שמכשירים שלוחים. יש תוכניות בשביל שלוחים חדשים ויש תוכניות... כל העניינים שמישהו צריך לעבור בשליחות, יש לנו מכון להכשרת שלוחים ולומדים שם כל מה ששליח צריך לדע.
אולי כבוד הרב יסביר, פגשתי כל מיני שליחים ביניהם לחגים, מה שנשלח שליח, נקרא שליח תורה. מה משמע, מה הסיווג הזה, איזה סוג של שליחים קיימים?
זה שליח שכל מגמתו הוא לא, אין לו שום אחריות לגייס כסף, אין לו שום אחריות רק ללמוד תורה, כמו שנקרא אצלנו, adult education, ללמוד תורה עם אנשים, בכל מקצועות יש אחד על אחד ויש קלאסס ויש... ויש מה שקוראים אצלנו JLI, שזה אנדולוס, זה משהו מיוחד בעולם שלומדים בזה 15 אנשים בכל שבוע אותו שיעור ומגיעים, וזה מאוד מאוד מקצועי.
הרב קוטלרסקי, רציתי לשאול אותך, בוא נניח, אני חסיד חב"ד ורוצה לצאת לשליחות. יש איזושהי ועדה שצריך לעבור, מישהו בודק אותי, או רק הרצון שלי הוא מספיק לזה?
ראשית, יש בזה שתי עניינים. הרבי קבע שבכל מדינה יש ראש המדינה. אם הוא רוצה ללך, אז הוא צריך לפנות לראש המדינה. אם יש מקום מסוים שהוא רוצה, שזה בתוך המדינה או הסטייט, של הראש המדינה, הוא זה שקובע, הוא זה שמחליט איזה הכשרות מישהו צריך למשרה זו. יש להיות ראש המדינה, זה תלוי במרכז לענייני חינוך, ובכל העולם, ובארץ ישראל, בצירי אגודת חב"ד. ואנו עובדים ביחד, ואנו קובעים מישהו שיראו, למשל, גבי הולצברג, השם ימקום דמה, הוא הראש המדינה שלנו באינדיה, בהודו.
מה התכונות שאתם דורשים היום משליח כזה? איזה תכונות? האם אפשר לאפיין את זה ולהגיד, מי שהוא בעל תכונות אלה ואלה ואלה, הוא ראוי להיות שליח?
יש את ההתמטרות, יש את השנית הרצון, זה אותו דבר, הרצון וההתמטרות. לעשות השליחות שהוא יראו להתואר של שליח, שלוחי של אדם כמותו, שיהיה לו ידיעה בהלכה, שיהיה לו ידיעה בכל המקצועות. כן, אנו מחליטים ואנו יושבים ודנים, ועל זה אנו עושים
את הכל. מה האחוז של השליחים, של השלוחים ש... לא הצליחו לסיים את ההליך וחזרו אחרי שנה, שנתיים, שלוש, חמש?
זה קשה לאפיין, כי אני אגיד לכם למה. מהשלוחים הראשיים, אף אחד לא היה בזה, בכל השנים לא היו אף שליח ראשי אחד שחזר. משלוחי שנוסעים, זה כמו כל שידור, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך, אבל אני חושב שאולי 5% זה לא מסתדר.
הם מקבלים גם הכשרה בניהול אדמיניסטרטיבי, בניהול תקציב, בסך הכל זה חלק מהעבודה שלהם.
הם מקבלים
עכשיו
במשרות נפש. זה יש להם. אלו שזה חלק מהאחריות שלהם. למשל, והכינוס הזה בנו שני ימים, היו קורסים בגביית כספים במשאבים. היו שם אולי 4-5 שלוחים שישבו ודנו, וזה היו גם קורסים עניינים פסיכולוגיים, איך לקרב יהודי, למשל שאשתו לא מתקרבת כמוהו. ושאלות בהלכה, ישבו רבנים, ישבו אנשים מקצועיים, והם דנו בזה.
כבוד הרב, האם גם נשים שהן לא נשים של שלוחים נשלחות, או נערות נשלחות כשלוחות?
אני לא מבין את השאלה, סליחה.
האם נשים גם נשלחות כשליחים?
בוודאי, עם הגברים, בוודאי.
לא עם הגברים, לא כנשים של שליחים, זו השאלה שלי.
אין נערות שם.
אני לא סתם שם.
גבי, על פי ניסיוני, נשות השליחים, לפעמים יותר מוכשרות מהשלוחים עצמם, ועושות עבודה נהדרת, הן באות עם תעודת הוראה בדרך כלל.
וחלק מהעניין זה המשפחה.
אתם שואלים שאלות של האדם המודרני שואל, וזה לא עובד על הציבור הזה. המסירות נפש והדביקות במטרה זה בעצם התשובה. הכשרה יש יותר לנשים או של גברים לפי ניסיוני.
טוב, לא שאלנו את השאלה אולי החשובה, הרב קוטלבסקי. אנחנו כבר יודעים, שמענו הרבה מאוד דיווחים והרבה מאוד כוונות לגבי מי שיחליף את גבי אולצברג, השם יקום דמו.
הרב,
אתם יודעים מי הולך להחליף אותו שם?
אני הבטחתי למשפחה שלא ידברו על זה עד תום השבעה. וכל הדיווחים וכל השמועות ששומעים זה בלי ידיעתי ובלי ידיעתנו. האבא של רבקי ואבא של גבי יבדלו חיים טובים, הם רוצים להיות חלק מהאנשים שהיו מעורבים בהמשך השליחות. הם ייסו לשם או לא ייסו לשם, לא דיברנו על שום דבר. מאחרס, עם את הגולל של הקבר, פגשתי עם שניהם, דיברנו ואמרתי להם שלא ידברו על זה עד לסיים השבעה.
כן.
וכל השמועות ששומעים שזה נושא וזה נושא וזה נושא, ואין לזה שום יסוד.
הרב קוטלבסקי, אני רציתי לשאול, חב"ד קיימת בארצות הברית, ואנחנו מדברים גם עם כבודו בארצות הברית, האם יש סיכוי שפעם אחת יהיה כינוס שלוחים גדול בארץ ישראל, ולא רק בארצות הברית?
הרבי קבע שהכינוס יהיה בניו יורק, והקביעות היה מפני שהרבי היה מדבר לפני הכינוס. עכשיו מה שהרבי כן קבע בשנת טוב של ממתס או נון, שהכינוס שכל השלוחים ביחד הולכים על הציון באותו זמן של הרבי הקודם, ועכשיו זה חלק בלתי נפרד מהכינוס, שהכינוס יהיה ב-770 ובסמיכות ל-770, ושכל השלוחים ביחד ילכו לסבלל על הציון של הקודש של הרבי.
עכשיו רציתי לשאול, מה האחוז של הישראלים מכל השליחים? הרי יש גם יהודים מכל מיני מדינות העולם. מה האחוז הישראלים בקרב כל השליחים? מה האחוז של הישראלים, של היהודים הישראלים, בקרב כל השלוחים? כי אני מבין שיש מקומות שעדיף לבוא עם דרכון זר.
אני
חושב
שאין
לי
נתון בנים לאבא. שליח הוא שליח, אני לא יודע מה השאלה.
לא, הוא רוצה לדעת מה האחוז של השלוחים שהם באים מארץ ישראל.
שהגיעו לכנס בשנה זו 512 שלוחים שהם מארץ ישראל, שהגיעו לכנס השנה. הגיעו 3,300 ומשהו שלוחים, זה האחוז שהיה.
הרב משה קוטלרסקי, מנהל מערך השלוחים, תודה רבה לך.
שבוע טוב.
כן, איזי וחברי הצוות, ברשותכם, אנחנו נעבור ככה לקראת החדשות למלחין, המלחין החסידי, אפשר לומר בקנה המידה העולמי, יוסי גרין, נמצא איתנו על הקו?
כן,
שבוע טוב.
שבוע טוב. ורק נקדים ונאמר, אתה ממש, איך אומרים, בערב שבת פרשת תולדות, כשהדיווחים מהודו המשיכו לזרום כל העת, והדיווחים היו מעופלים, דיווחים לא רשמיים על המצב של היהודים. אנחנו שמענו שאתה ישבת בבית, גם אתה כמו כל עם ישראל דאגת לבני הזוג אולצברג, זכרם לברכה, וגם לשאר היהודים שהיו שם בבית חב"ד בהודו, ובעצם ישבת ליד הפסנתר והלחנת תפילה.
לצערנו ביום שישי אצלנו היה יותר, אנחנו ידענו כבר ביום שישי באמריקה לפני שבת, אנחנו שמענו את הבשורות והיינו בוכים כל שבת, שלום עליכם עם בחיות. אני לא יודע, אני לא הכרתי אותם, אבל מה שהגשנו, את האחדות, את הקדושה של השלוחים, שאני בא מבית סאטמר, ובכלל מה זה חב"ד ושליח חב"ד לא נמצאתי עד שהתחלתי לעשות עסקים ביזנס בהונג קונג, ופגשתי את הרב מרדכי אפסון, השליח בהונג קונג. שם היה פעם ראשון שהתחלתי להבין קצת מה העבודה של השליח. ומאז הלכתי בכל קצרי עולם וראיתי, הייתי זוג שעוזב את הבית, עוזב את המשפחה, עוזב את החברים, בגלל שהרבי אמר שזה חשוב, שזה מבצע, זה מצווה, והם הולכים שם רק לעשות טוב, רק לעשות טוב לאחינו בני ישראל. זה לא חשוב אם הם דתיים או לא דתיים, זה בית, זה קשות אם הם מעניינים. סליחה על העברית שלי.
יוסי, מה שמו של השיר?
וכל מי שעוסקים בתוך ציבור באמונה.
ממש מתאים לעניין.
אני כבר חיזר למאי, אין. ובכל מיני לחז, לא הצטרפנו להספדים, רק לחזק את השלוחים שהם שם, שהם בכל קצי עולם, שהם ידעו שכולנו חושבים שהם עושים את
צורכי צילול באמונה. אבל זה באמת לא שיר של הספד, זה שיר שיש בו הרבה אולי, הרבה תקווה, הרבה חיזוק.
פשוט שהם יבינו שכולנו איתם, שכולנו איתם.
יוסי גרין, בוא נשמע את השיר, מי שר אותו?
אוהד מושקוביץ' מארץ ישראל.
אז בוא נשמע.
No, I'm not.
ועם השיר הזה של יוסי גרין, שדיברנו אותו, אנחנו מודים לך יוסי. עם השיר הזה כל העוסקים אנחנו מסיימים שעה שנייה של מלווה מלכה. הלילה אנחנו מייחדים את התוכנית לחב"ד ולשלוחיה. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומת וחדשות. נחזור אחרי חדשות השעה 2 לעוד שעה, שעה שלישית של מלווה מלכה.
קרנבל החשמל של אלם, כבר ראיתם? בואו לקרנבל החשמל של רשת אלם ותענו מחגיגות פרועות של מחירים והטבות. כל מוצרי החשמל, חדשים, תצוגות ועודפים בין 20-50% ההנחה. קרנבל החשמל של אלם, גני התערוכה תל אביב, ביתן 16, עכשיו פתוח.
על מה אתה חושב עכשיו? על המשחק של היום בערב? על החופשה עם הילדים? על החיבוק והחיוך שאתה עומד לקבל? על מה אתה חושב עכשיו? גם יום חלום יכול להסתיים באסון. אל תסיר את העיניים מהכביש. התרכז תמיד בנהיגה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
רק בקרנבל החשמל של אלם. כל מוצרי החשמל עד 50% ההנחה. גני התערוכה תל אביב, ביתן 16, עכשיו פתוח.
רשת בית, החדשות.
כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, והנה החדשות מפי אילנה השכל. חיל האוויר תקף אמש פעמיים בצפון הרצועה. תחילה הותקף משגר רקטות מוכן לפעולה מדרום לבית חנון. לא נמסר על נפגעים. לאחר מכן הותקף מחבל זמן קצר לאחר שירה רקטה אל ישראל. מצהל נמסר כי זוהתה פגיעה. הפלסטינים דיווחו כי נפצעו שני חמושים בעת שניסו לירות רקטה, אחד מהם נפצע אנושות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בסוף השבוע נורו אל ישראל לפחות 17 רקטות ופצצות מרגמה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. אחת הרקטות נחתה באזור התעשייה של אשקלון. אתמול בצהריים דיווחו הפלסטינים על הרוג מירי של פגז במרכז הרצועה, אך מבדיקת צהל עלה כי מדובר במחבל שנהרג בפיצוץ מטען שניסה להניח ליד גדר המערכת. שרת החוץ ציפי לבני תדרוש בישיבת הממשלה היום להגיב בירי על ירי מעזה. כתבנו המדיני שמואל טל מוסר כי השרה לבני תדרוש דיון בסוגיה בקבינט או בפורום המצומצם של ראש הממשלה, שר הביטחון ושל העצמה. לבני גם תדרוש לדון בשאלה אם להמשיך ברגיעה. זאת משום שהרגיעה ממילא עומדת לפוג בתוך זמן קצר, וגם כך הפלסטינים אינם מכבדים אותה ויורים אל ישראל. שרת החוץ תדרוש גם לגבש בדיונים החלטה כיצד על ישראל לפעול ברצועת עזה כבר עכשיו. הממשלה תדון היום במיגון סדרות ו-14 יישובים אחרים המרוחקים עד 4.5 קילומטרים מגבול הרצועה. מדובר בבניית חדרי ביטחון בכ-8,700 בתים שאין בהם מרחבים מוגנים. משרד השיכון אמור להתחיל בעבודות מיד ולסיים אותן בתוך שנתיים. עלות התוכנית כמעט 700 מיליון שקל. בשל המשך ירי הרקטות ופיצצות המרגמה, החליט שר הביטחון ברק כי המעברים לרצועה יהיו סגורים גם היום. הפלסטינים הודיעו אמש כי תחנת הכוח בעזה תפסיק לפעול היום, משום שאזל כל מלאי הסולר התעשייתי שברשותה. שני תושבי קריית ארבע שצולמו ביום חמישי יורים בשני פלסטינים לאחר פינוי בית המריבה בחברון, הסגירו עצמם אמש למשטרה. שני הפלסטינים, אב ובנו, נפצעו ואושפזו בבית חולים בעיר. עורכת החדשות הלילה, אורה הרמן. התחזית ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. ביום שני רידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בלילה צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. ביום שלישי עוד התקררות וגשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הנגב ייתכן גשם קל. ביום רביעי מעונן חלקית וקר מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן גשם קל במרכז הארץ ובצפון הנגב. הטמפרטורות המרביות בירושלים 20 מעלות בצהריים, בתל אביב 22, בחיפה 25, בבאר שבע 24 ובאילת 28 מעלות בצהריים. וזה סוף החדשות מכל ישראל.
רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. מלווה מלכה, מסיבת מוצאי שבת עם הציבור החרדי ועליו. מלווה מלכה, עורך אבי שמיט, מגיש איזימן.
שרה בן יהודה וגיאורא סביר בהפקה, משה קוזמה טכנאי השידור. וחמש דקות מלווה מלכה, אנחנו עכשיו בשעה השלישית, אנחנו מייחדים על הלילה את התוכנית שלנו לחסידות חב"ד ולשליחיה או שלוחיה בארץ ובעולם.
בחוץ קיבלתי ב-SMS ההבדל בין ברסלב לבין חב"ד, הרי גם ברסלב עושים המון עסקנות, בברסלב יש לכל יהודי נקודה, חב"ד בכל נקודה יש יהודי.
ויש הרבה נקודות, נכון?
כן.
אז אנחנו פונים על נקודה אחת בברזיל, שלום רבקי בוקט.
שלום.
איפה בדיוק בברזיל את נמצאת?
סלוודור, שזה במדינת בהיה. יש 27 מדינות בברזיל, ואחד מהם זה נקרא בהיה, וסלוודור זה עיר הבירה.
את יכולה לתאר לנו את החיים שלך שם בחור הזה שנקרא סלוודור?
לתאר את החיים?
כן.
זה חיים מעניינים מאוד, אבל זה גם כן חיים יהודים רגילים מאוד.
יש שם יהודים? כמה יהודים יש שם?
יהודים שגרים פה יש בערך 300.
ויש מטיילים שמגיעים לשם?
כן, יש הרבה מטיילים ישראלים שמגיעים לפה, כעיקרון בחודשי הקיץ, שזה מתחיל עכשיו, וגם כן בחודשי החורף, וגם כן יש הרבה תיירים אירופאים, בפרט מצרפת, אני לא יודעת למה, אבל ככה זה, וגם הרבה אמריקאים, אוסטרליים, מכל העולם.
יהודים.
בעצם השירותים שאתם נותנים זה יותר לאנשים שבאים מאשר למקומיים, או גם וגם?
זה גם וגם. אני חושבת שזה כאילו שווה. מה שאנחנו נותנים.
ומה הפעילות שאתם עושים שם?
יש לנו בבית חב"ד, יש מסעדה בשרת כשרה, שזה כאילו, איך אומרים, cost price. מחיר כאילו מאוד זול.
מסובסד, כן.
כן, שכולם יכולים לאכול פה כשר, זה דבר ראשון. גם כן, אנחנו, יש הרבה שיעורים פה. אני בעצמי מוסרת 4 שיעורים בשבוע לקבוצות שונות. קבוצות אחרות, ובעלי מוסר יותר מ-10 שיעורים בשבוע.
שוחט של אופוד או של פרות, יש לכם, איך הבשר הכשר מגיע לכם?
בשר חלב?
הבשר הכשר זה מגיע מסמפולו, שזה העיר, כאילו, האוכלוסייה היהודי הגדולה בברזיל.
ומוצרי חלב?
מוצרי חלב?
גם כן. זה מגיע בטרוק, במסעית מקוררת. זה לוקח בערך 3 ימים עד שזה מגיע לפה.
ויש הספקה קבועה?
לא הבנתי.
יש אספקה קבועה, זאת אומרת זה מגיע באופן קבוע?
זה אנחנו צריכים להזמין, צריכים להיות מאורגנים. אם אנחנו לא מאורגנים, אז לא יהיה לנו אוכל. אז ככה, מיד שאני רואה שהכמות של האוכל יורד ושזה ייגמר בעוד שבוע-שבועיים, אז אני עושה הזמנה.
צריך לחשוב מאוד לתכנן את המטבח בצורה מאוד מסודרת במרחקים כמו שבהם את נמצאת.
לא הבנתי.
כן.
אני שואל, למדת במסגרת של חינוך של חב"ד, יש לך הרבה חברות, עזבת את כולם, לא משעמם, אין לך, לא חסר לך חברות, המשפחה?
חסר, בהחלט חסר. ברוך השם יש אינטרנט, ככה שאפשר לדבר ולתקשר עם אנשים כל הזמן, יש גם טלפון, וגם כן האנשים פה, למרות שלא גדלתי איתם ואין פה כאילו יהודים כמוני, אבל סך הכל יהודים, זה הכל אותו דבר, ויש לי חברות פה.
כמה זמן את שם נמצאת?
אנחנו פה קצת יותר משנתיים.
חינוך הילדים, איך זה הולך? יש לכם ילדים בגן, בבית ספר?
יש לי, פה אין בית ספר יהודי פה, וגם כן אין בית ספר חילוני. כל הבתי ספר זה קתולי. ככה שאי אפשר לשלוח הילדים שלנו לשם. הילד הכי גדול שלנו זה, הוא עוד מעט יהיה בגיל 5, ואז יש לי בת שהיא תהיה עוד מעט בגיל 3, ואותם אני מלמדת יחד, כאילו בגן. יש לנו גן בבית, חדר אחד שזה מוקדש לגן, ואני המורה שלהם כל בוקר.
ומי זה עוד משתתף בגן הזה, חוץ מהילדים שלך? מגיעים עוד יהודים?
רק הם.
לא,
יש 300 יהודים שם. לא מגיע אף אחד מהיהודים, שולח את הילדים שלו לגן?
לא, אולי יום אחד זה יהיה, אבל סך הכל בכל העיר יש בערך 10 ילדים יהודים מתחת לגיל 10, אז ככה שהצ'אנס שזה יהיה, אני לא יודעת.
מה קורה עם מניין, תפילה?
מניין? טוב, בהתחלה שהגענו היה מניין רק בחגים, והיום יש מניין כמעט כל ליל שישי, וגם יום חמישי בבוקר, ואני התחיל לפני כמה חודשים, מניין בבוקר, וזה מאוד מוצלח. אנחנו מגישים גם כן breakfast, ארוחת בוקר, אחרי המניין, וזה מאוד פופולרי.
איך אתם על הקיום שלכם שם? איך אתם שאתם קיימים, הכתובת שלכם? אתה מגיע, איך?
יש אינטרנט, רואים באינטרנט, חב"ד, סלבדור.
כן,
יש את הכתובת באתרים של החב"ד בעולם. אתר ישראלי, אתר אמריקאי, אתר זה, וגם כן זה, אנחנו, הבית חב"ד זה במקום מאוד תיירותי, זה נקרא ברה, זה מקום כאילו שהרבה תיירים עוברים, ויש שלט ענק, וזה קל מאוד לעבור דרך הבית חב"ד ופשוט לראות את זה ולהיכנס.
באיזה צורה השפיע לכם האירוע בהודו?
בהתחלה ביום שישי שקיבלנו את הבשורות לא טובות, אז כל היום כאילו היינו, לא יכולנו לעשות שום דבר. היינו ממש כאילו
בשוק,
כן. לא יכולתי להכין לשבת, לא יכולנו לעשות שום דבר.
לכם יש קשר עם שליחים אחרים בעולם? למשל שליחים כמו בהודו, שזה באמת בצד השני של העולם מבחינתך.
לי אישית לא היה לי קשר, כי לא הכרתי אותם, אבל בעלי הכיר את הרב הולצברג, והוא אפילו, הוא דיבר איתו פעם אחרונה לפני כמה חודשים, בעניין של גיוס כספים, הוא היה לו קשר איתו, אבל לי לא היה. אבל יש לי קשר עם שלוחים אחרים. במקומות אחרים בעולם, תלוי איך גודלים. לא גדלתי בארץ, אז אני לא מכירה כל כך.
כמה שלוחים יש בברזיל?
כמה שלוחים יש בברזיל? בערך 100.
בברזיל, 100 שלוחים בברזיל?
ויש 12 מרכזי חב"ד, אני רואה כאן במקומות שונים בברזיל.
בכל ברזיל 12 לא, אי אפשר. אני אף פעם לא ספרתי, אבל אני יודעת שבסמפולו עצמו יש יותר מ-10.
אז אולי זה שוב המרכזים האזוריים, מה שדיברנו. רבקי בוקה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שליחת חב"ד אל סלוודור שבברזיל. עכשיו, אתה שאלת אותה, מנחם, אתה שאלת אותה לגבי בשר ומוצרי חלב. כשדיברנו איתך על הלוגיסטיקה, גם הדבר הזה, זאת לוגיסטיקה מאוד מורכבת בכל עולם. זה באחריות של כל בית חב"ד או כל שליח כללי או ראשי באזור מסוים, או שזה מנווט דרך המרכז בניו יורק?
גם פה הדברים משתנים. ניקח למשל את חבר העמים. השליח בעיר דונצק, קוראים לו הרב וישצקי, הוא למעשה מרכז את מערך הכשרות שמספק מוצרי מזון כשרים למהדרין לכל רחבי מדינות חבר העמים, ושם יש כן אספקה מרכזית. יש מקומות אחרים, אם ניקח למשל את השליח בנפאל, כן, הרב חזקי ליפשיץ, כשהוא צריך לארגן ליל סדר, אני תמיד רואה אותו בארץ,
הוא ממלא קונטיינר,
כן, אבל בתקופת טבת, ככה, שבט, הוא מגיע לארץ, עכשיו אני עושה קניות,
שופינג,
ממלא קונטיינר, ולפעמים הוא צריך לנהל מסע מורט עצבים, כי המסעית בדיוק כן הגיע ולא הגיע, עד שהוא מבטיח את הגעת המצרכים.
גם בעודו אמרו לי, עושים את זה לפני פסח, יש קונטיינר שעובר במקומות ומחלק מצרכים.
בוודאי כשמדברים באמת לפני פסח, כל הנושא של משלוח מצות, תמיד אנחנו קוראים בעיתונים שמטוסים וכלי רכב, ובאמת להגיע אל כל החורים.
נכון, יש כאן, זה בשר, זה יין, המצות זה הדבר אולי
הקל יותר.
הקל יותר, כן.
והדברים של היום, משל, פת עקום לא אוכלים.
לחם מופיעים לבד.
לחם, לא כולם. אבל אם יש לך כמויות, אם יש לך מחזיק מסעדה,
כמה? הנה, קח אבל את כל הסיפורים על הזוג הולסברג. הוא היה שוחט, הוא שחט, ולמעשה הוא סיפק עופות לא רק לצרכים של בית חב"ד במומבאי,
גם ליהודים, אני מניח.
גם לשליחי חב"ד אחרים, במקומות אחרים בהודו. והיא עצמה, כל הזמן הרימה מספרים שהיא אפסה חלות לחמניות. עכשיו, לגבי חלב, יש שליחים שהם הם בעצמם הולכים, נכון. הולכים למקום שבו יש רפת, והם דואגים שיהיה חלב ישראל.
נכון, הם הולכים וחולבים. זה ראיתי את זה בניו דלי, השליח של חב"ד הלך וחלב, וחלב, וכדי שבשבת יהיה לפני התפילה, יהיה קפה עם חלב.
קיצור, תפקיד לא קל.
לא, לא.
אז דיברנו עם שליחה בברזיל, עכשיו אנחנו מדברים עם השליח של חב"ד באתונה יוון. שלום, מנדל הנדל.
שלום וברכה. שבוע טוב.
באתונה, כן?
נכון.
מה גודל הבית אצלכם? כמה פעילויות נעשות בו?
גודל הבית. ככה, יש לנו פה קהילה יהודית קטנה או גדולה, תלוי איך מסתכלים על זה, יש בו בערך 3,000 יהודים שגרים באתונה. וחוץ מזה, יש גם המון תיירים שמגיעים, גם הרבה מישראל, ולא רק, גם מכל העולם שעוברים פה.
כן.
כן.
אז הפעילות שלנו המקומית זה בעיקר פעילות פעילות חינוכית, כאילו שיעורים, פעילות עם הנוער, עם ילדים, אנחנו מוצאים לאור גם חומר ביוונית.
מסעדה יש לכם?
אין לנו מסעדה ממש, היה לנו לתקופה מסוימת, בתקופה של האולימפיאדה, אז שבאו ממש המון יהודים, אז עשינו מסעדה, ויש לנו בתכנון לעשות, אבל בינתיים כרגע אין ממש מסעדה, אבל אנחנו מספקים אוכל כשר לתיירים שעוברים, וגם אנחנו מארחים בשבתות ובחגים.
למעשה ביוון כולה אתה השליח היחיד?
עד לא מזמן, אבל עכשיו יש לנו, פתחנו גם בסלוניקי.
למה בחרת להיות שליח דווקא ביוון?
למה בחרתי דווקא ביוון? שאלה טובה, זה אחד השאלות שכולם שואלים, כל הדיירים שואלים.
למה לא?
למה כן? בוא נשמע למה כן.
האמת ש... שכשגדלתי לא חשבתי שאני אגיע ליוון, ואני לא חושב שההורים שלי אי פעם חלמו שהנכדים שלהם ידברו יוונית. אבל כן ידעתי ש... שאני רוצה לצאת לשליחות, וגדלתי עם זה, וגם אשתי. אז אחרי החתונה אני למדתי בכולל בניו יורק, ושמענו כל מיני הצעות או כל מיני מקומות, ואחד מהם היה יוון. והגענו לפה, זה היה לפני 8 שנים, פגשנו פה את הקהילה, ראינו את המקום, התרשמנו, וראינו שיש פה ממש כאילו אנשים התעניינו ורצו. אז החלטנו שאנחנו נפגשנו פה גם עם הקהילה, עם מה שהקהילה, והחלטנו לבוא לפה.
שירים יוונים אתה מכיר כבר?
זה לא הצד החזק שלי, בוא
נגיד. שירי חנוכה.
כן.
אבל אתה כבר מדבר ביוונית, אתה יכול לתת
כן,
נאום ביוונית?
בהחלט, בהחלט. אנחנו כבר פה כמעט 8 שנים, אז היוונית השתפרה. כשהגענו דיברנו אולי כמה מילים, אבל עכשיו בסדר.
יש לכם בית כנסת בבית חב"ד, עם מניין?
אין בית כנסת בבית חב"ד, כי יש פה, יש פה קהילה ויש פה בית כנסת, וכשהגענו לפה הרגשנו שלא היה צורך לעשות עוד בית כנסת, אז התמקדנו בדברים שהיה יותר צורך, שזה יותר הפעילות החינוכית.
מה קורה באמת בתחום החינוך?
אז ככה, יש פה, אתה מתכוון לחינוך של הפעילות שלנו?
וגם לגבי חינוך הילדים שלכם.
תראה, קודם כל פותחים את האתר אינטרנט שלכם ורואים שיש תורה על גבי הטלפון, ויש שיעורי תורה למבוגרים, ויש דבר תורה בפקס.
נכון. נכון.
יש גם ביקורי עשירים.
כן.
נכון.
זה בהודו יש הרבה, וגם בתאילנד.
ברוך השם אצלנו אין כל כך הרבה עשירים, אבל יש מדי פעם.
והפעילויות האלה, מוסדות יהודים אחרים לא עושים באתונה? שאתם נכנסתם לנישה הזאת שהיה באיזשהו חסר?
יש פה בהחלט קהילה מגובשת וקיימת, ואנחנו מוסיפים. תמיד יש מקום להוסיף, ו... ולצערנו יש עדיין יותר, כאילו יש מספיק עבודה, לא רק לנו, אפילו אם יבואו עוד.
איך הקשר אגב עם הקהילה באמת? איך אתם מסתדרים עם ראשי הקהילה? עבודה משותפת, עבודה בנפרד?
תראה, אנחנו ארגון חב"ד שקשור למרכז החב"ד העולמי, אבל אנחנו בהחלט פועלים בשיתוף פעולה עם הקהילה המקומית, וכמו שהזכרתי מקודם, אנחנו באנו להוסיף ואנחנו לא באנו להתחרות. אז יש לנו קשר ברוך השם טוב, גם עם הרבנים המקומיים וגם עם הקהילה.
עכשיו, בעצם כל שליח מתוך מה שאתה מכיר פועל בעצם ביוזמה שלו, זאת אומרת, אין איזושהי הכוונה, אם אתה רואה שחסר משהו, אז אתה מוסיף, נכון? זה, אין כאן איזה עניין שצריך להיות שווה מה שאתה עושה לשליח שעושה בברזיל או בהודו או בתאילנד או בכל מקום אחר.
יש קווי פעולה כלליים שדי דומים, אבל בהחלט בכל מקום זה לפי הצרכים של המקום. נגיד מישהו מגיע למקום ואין בית כנסת, אז ישתח בית כנסת. יש צורך במקווה, הוא פותח מקווה, הוא צריך בבית ספר, הוא פותח בית ספר, זה תלוי לפי הצרכים של המקום.
אתה צריך לתת דין וחשבון למישהו, כמו חוץ מלריבונו של עולם כמובן, אבל דין וחשבון למישהו מראשי השלוחים, ראשי חב"ד, על הפעילות שאתה עושה. דוח חודשי, דוח שנתי, משהו בסגנון?
תראה, תמיד כותבים דוח לרבי, זה דבר ראשון, וגם יש לנו קשר עם אנחנו קשורים למרכז של חב"ד בניו יורק, ואנחנו מדווחים להם. יש בכל מקום, כל מדינה בעצם, יש את המרכז של חב"ד לאותה מדינה, וזה הקשר. אחרי זה, כל המדינות, יש להם קשר גם עם המרכז העולמי.
כן. מנדל הדל, שליח חב"ד באתונה יוון, תודה רבה לך, שבוע טוב.
תודה רבה.
ונשמע?
כן, מוזיקה. הלכנו קצת לתקליטייה, ביקשנו, אנחנו ברשת מורשת, יש לנו את דבורה קיציס, שהיא עורכת מוזיקלית, יש לה תקליטים רבים מעבר הרחוק.
אצלנו זה הרב גליס, הוא העורך המוזיקלי
שלנו. אז אני עכשיו מתייעץ עם הרב גליס, רק אם יש משהו ככה ישן, אז אנחנו מביאים... מהסרטייה של כל ישראל.
ואת הדברים החדשים ישראל ימשיך להביא לנו.
נכון, בהחלט.
תודה רבה לכם על ההגנה.
אז אנחנו נלך על רחם בחסדרה, זה מקהלת הנוער האגודתי, אני חושב שמזמן לא שמענו על המקהלה הזאת, זה משהו בשנות ה-50-60.
לא קיימת כבר.
אבל בכל זאת מקהלה כזו הייתה גם הייתה, והיא שרה רחם בחסדך, אז הנה.
ישראל, אתה ביקשת לפני, בזמן השידור ביקשת הקלטה.
הקלטה של האדמו"ר מקלויזנבורג מתשמ"ב, שהוא מדבר על הנושא הזה של הודו, ותודה רבה לאדם בשם ישראל שלא הזדהה בשם משפחתו. הוא מעביר לי כבר באימייל הקלטה של דברי האדמו"ר, אני אתרגם אותם, אני אביא את זה בשבוע הבא.
אולי נשמיע את זה אפילו בשבוע הבא. שלום גדעון מאיר, שגריר ישראל באיטליה.
שלום ושבוע טוב.
מה שלומך גדעון?
כמו שכל עם ישראל, אחרי אירוע כזה במומבאי.
כן. יש בית חב"ד ברומא, נכון?
רק אחד. יש פה 18 שלוחים באיטליה. ברומא יש הרב יצחק חזן ורעייתו שרה שעושים פה עבודה נפלאה. עם עוד שלושה שליחים, יש פה בית ספר, יש פה פעילות חב"ד ענפה מאוד באיטליה.
אז לפני שנדבר איתך על היחסים הספציפיים שלך איתם, מה בכלל המדיניות של הקשר בין שגרירות לבית חב"ד? של שגרירויות בעולם בכלל?
אם תרשה לי, אני רוצה להתייחס לקשר שלנו, של הדיפלומטים הישראלים עם בית חב"ד ושלי אישית, בשלושה היבטים.
בבקשה.
קודם כל, בהיבט התפקיד שלי הקודם, שהייתי אחראי על מערך ההסברה של ישראל בחול, ובעיקר לפעילות של חב"ד בארצות הברית. אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל בקמפוסים בארצות הברית יש היום 70 בתי חב"ד, שמאוד מאוד מסייעים להסברה הישראלית. הם מפעילים את הסטודנטים הישראלים, גם אנשים לא יהודים באים לבתי חב"ד. רעייתי, דוקטור אמירה מאיר ואני ביקרנו בימים הנוראים בחב"ד בייל, באוניברסיטת ייל, והפעילות שם מתבצעת על ידי הרב שמולי הכט ורעייתו טובי. הם לא שלוחים של חב"ד, הם היו שלוחים של חב"ד בעבר, אבל הפעילות שלהם נעשית בבית שבתאי, ששם מתכנסים כל יום שישי ובחגים סטודנטים יהודים ולא יהודים. אגודת ישראל באוניברסיטת יל עושים פשוט מלאכת קודש במקום הזה, וכמובן, כמו שאמרתי, גם במקומות אחרים בארצות הברית. ההתנסות השנייה שלי היא כמובן כשגריר ישראל באיטליה, אבל אני אדבר קודם כל על ההתנסות השלישית שלנו, שזה כמטיילים, כי אנחנו גם ביקרנו בתאילנד, וביקרנו ביום הכיפורים, התפללנו כל נדרי, ובמהלך יום הכיפורים בבית חב"ד ובבית הכנסת בבנקוק, היה לנו שם ניסיון מאוד מאוד מעניין, גם תחושת הבית, גם הסעודה של סעודה מפסקת, גם הסעודה של אחר הצום, ובאי קוסומוי, שגם שם התנסינו בשמחת תורה בבית חב"ד, ראינו שם את הישראלים שבאים, חילונים גמורים שבאים, יושבים, עושים שבת, עושים חג, פשוט תאווה לעיניים. לגבי העבודה שלי פה כשגריר ישראל, המדיניות שלנו היא כמובן לקיים קשר עם כל הקהילות היהודיות. חב"ד היא חלק מהקהילה היהודית. במקומות שאין קהילה פעילה, אז חב"ד פעילה.
במסעדה של חב"ד בוונציה כבר אכלת?
וגם גם, זו שאלה. לא רק אני אומר לכם, לא רק שאכלתי שם אצל הרב רמי, אלא שהם ערכו אותי שם ביום שישי בערב, כולל ביקשו ממני לומר דבר תורה, לדבר קצת על ישראל. היו שם קרוב ל-200 איש מכל העולם, באמת אווירה מיוחדת.
אדוני השגריר, אני יש לי כן טענה אליך, ואני מדבר מתוך ניסיון לא מעט. יצא לדבר עם המון מטיילים. ישראלים שמאבדים דרכון, מאבדים כסף, לא מוצאים בשגרירות אוזן קשבת. המקום הראשון שאליו הולכים, כולל מטיילים, כולל אנשים שבאים, ישר לבית חב"ד.
רק תגיד שזאת הכוונה שלך לא לאו דווקא לאיטליה, אלא בכלל זה קורה במדינות שונות בעולם.
לא באיטליה בכלל, כי באיטליה הוא לא היה.
אני שמעתי את הדברים, גבי, שאמרת קודם, ומכלל הן אתה שומע לאו, והלאו הוא כל כך מצער אותי לשמוע אותו. שגרירויות ישראל ברחבי העולם עושים עבודת קודש בעבודה שלהם מול מטיילים ישראלים. אין אף נציגות של אף מדינה שמטפלת באזרחים שלה כמו נציגויות ישראל ברחבי העולם. אפילו בדברים שאנחנו לא אמורים לטפל, אנחנו מטפלים. נכון, אנחנו לא נותנים כסף, אנחנו גם לא אמורים לתת כסף. אבל המדינה לקחה לעצמה פה איזושהי אחריות שהיא בכלל לא אמורה לקחת.
כולל אולי עכשיו בענייני ביטחון, כי מן הסתם...
אז תעזרו לבתי חב"ד.
אני רוצה לומר דבר נוסף. הנציגים שלנו במומבאי, הקונסוליה שלנו במומבאי, עשו עבודת קודש.
נכון.
הם היו שם, לא רק אנשי הביטחון,
הרי גבי הולטברג...
השגריר שלנו בניו דלהי, מרק סופר, פשוט זה לא הגון לומר את הדברים האלה. הם עשו פשוט עבודת קודש.
גדעון, כדאי להגיד שמתוך מה שדווח בעיתונים, גבי הולטברג, כשהחל האירוע שם, התקשר אל קצין הביטחון של הקונסוליה.
אני רוצה להוסיף...
כך שיש קשר.
אני רוצה להוסיף שמהשיחות שלי עם שליחי חב"ד ברחבי העולם. יש להם קשרים מאוד מאוד הדוקים וחמים עם הקונסוליות ועם השגרירויות הישראליות, ובהחלט יש שיתוף פעולה וככה צריך להיות.
ואוף דה רקורד אני אגיד לך דברים אחרים. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
וגם כך זה קיים פה באיטליה, אנחנו מקיימים קשר שוטף עם אנשי חב"ד, בוודאי ברומא, כי אני רוב הזמן שלי מבלה ברומא עם הרב חזן, שעושה פה עבודה יוצאת מכלל. אני אגיד לכם דבר נוסף, באבונותיי רבים, או לא אבונותיי רבים, אני בא מבית אשכנזי, זה המניין האשכנזי היחיד שאני יכול ללכת להתפלל פה, זה המניין של חב"ד, וזה אחד מתוך 12 בתי הכנסת שקיימים פה בעיר רומא בלבד. החיים היהודיים באיטליה הם עשירים מאוד, כבר דיברנו על זה בעבר, ולחב"ד יש חלק גדול מאוד בחיים היהודיים האלה.
גדעון, במילה אחת ובלי להיכנס לפרטים, האם השגרירות עכשיו עוזרת ומסייעת בנושא של ביטחון בבתי חב"ד לאור מה שקרה בהודו?
א', זה לא תחום שאני אחראי עליו, גם אם הייתי אחראי עליו, זה לא תחום שאנחנו נכנסים אליו ולא מדברים עליו. זה נעשה ברמות של המטה בארץ. אין לי שום, גם אמרתי מראש שדיברו איתי, שאני לנושא ביטחון לא יכול לצערי להתראיין וגם לא אמור להתראיין.
בהחלט.
זאת אומרת לי, גדעון, אשתך עוסקת הרבה בסיציליה. יש שם חב"ד?
אני לא ראיתי חב"ד בסיציליה, למיטב ידיעתי אין שמה. אשתי השתתפה בשבוע שעבר בכנס יהודי בקליארי בסרדניה, היה שם כינוס יהודי גדול מאוד, ובין היתר היא רצתה שם במשך חצי שעה בשפה האיטלקית, וכידוע לכם זה לא שפה ששגורה על פינו באורח אוטומטי, זה לא שפת האם שלנו.
גדעון מאיר, שגריר ישראל ברומא, תודה רבה לך.
שגריר ישראל
תודה רבה לכם, שבוע, ושיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב. ושבוע טוב, ניר גורביץ'. ניר גורביץ'?
שבוע טוב לכולכם, כן.
שבוע טוב. שליח חב"ד, איפה?
אנחנו בגולד קוסט, מדינת אוסטרליה, בעיר של קווינסלנד. אחד מהמדינות פה באוסטרליה, בצפון אוסטרליה.
מה השעה אצלכם עכשיו?
אצלנו 10:30 יום ראשון בבוקר.
בבוקר. כמה יהודים יש באזור שבו אתה נמצא?
אנחנו קרוב ל-4,000 יהודים מקומיים, וכיוון שאנחנו פה קצת צפונה בקווינסלנד, וזה מזג אוויר ממש נפלא פה כל השנה, אז זה גם עיר הנופש ועיר התיירות הכי גדולה באוסטרליה, אז יש פה עשרות אלפים שמגיעים או עוברים בעיר פה, זה כמו מיאמי ביץ' של אוסטרליה פה, זה עיר נופש מאוד יפה, אז יש פה עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים ש...
וצעירים ישראלים מגיעים לשם? צעירים ישראלים?
הרבה תרמילים בדרך למזרח או בחזרה מהמזרח, בדרך כלל עושים פה גם כן לשבוע, יש כאלה שנשאם קצת יותר, לכמה שבועות, לחודשים, עוברים את כל הברי הריף וכל קרנס וכל החופים הנפלאים פה, ואחרי זה ממשיכים בחזרה לארץ, לתאילנד.
כשאנחנו מדברים משליחים במזרח, באודו, בקטמנדו, בנפאל, במקומות האלו, אני מבין למה יהודי נתקע ומחפש איזשהו תשומת לב, איזשהו אוכל כשר. אבל יהודי שבא לחופש בחופים של אוסטרליה, מה לא לבית חב"ד? מה יש לחפש לבית חב"ד?
זה, אני חושב, חלק מהזיקה היהודית, בפרט הישראלים שמטלים פה, שמגיעים למקום כזה שמחוץ לארץ, הם מחפשים את הזיקה היהודית, מחפשים את הבית החם שלא נמצא פה כל כך בגלות, זאת אומרת שהם מגיעים מחוץ לארץ, הם רוצים להתלכד ביחד עם עוד חבר'ה, אז זה הכתובת הראשונה שבדרך כלל הם מוצרים בבית חב"ד, לאו דווקא בבית כנסת תמיד, אבל באים לסעודות שבת, באים לחגים, באים לבלות, להרגיש את האחדות של עם ישראל ביחד פה בקהילה. אז בכל מקום שהם מגיעים, הבית חב"ד בדרך כלל זה הכתובת הראשון שמוצאים אחד את השני, נוצרים קשר, יש פה אינטרנט, יש פה את כל הפסיליטיז, כל מה שצריך פה.
עכשיו, חוץ מאלו הטיילים יהודים מקומיים, אתם משרתים גם את הקהילה המקומית?
כן, כן, זה הדבר הראשון, שאני רב של הקהילה פה, אני הרב של ישנו בכנסת אחד פה, בכנסת אורתודוקס, אנחנו בכנסת היחיד פה כבר 50 שנה, אז אני הרב של הקהילה, אז יש פה קהילה, יש פה בית כנסת, יש פה חנות מאוד גדולה של אוכל כשר, יש פה מקווה, כל הדברים שנותנים לקהילה פה, לקהילה המקומית.
יש גם מסעדה למטיילים?
יש גם מה?
מסעדה.
לא, אין לנו מסעדה, אנחנו לא כל כך גדולים כמו מקומות אחרים, אבל יש לנו חנות כשרה עם כל מה שצריך ומאפיות כשרות, אז כל מי שעובר פה יש לו כל מה שהוא צריך.
עכשיו, כמה יהודים באים להשתתף בתפילות או בפעילות של חב"ד אצלכם?
כמובן תלוי באיזה זמנים בשנה. יש זמנים שיותר, זמנים שצת פחות. לפני החגים כמובן מדובר על מאות, אבל בדרך כלל שבוע רגיל יכול להיות בין 50 חבר'ה שעוברים, עוצרים פה איזה שבוע, עוצרים פה לוויקנד, שבתות, ממשיכים צפונה, וכמו שאמרתי, הם בדרך כלל לא בדרך למזרח או בחזרה מהמזרח, אבל כל מי שנמצא פה תמיד הם היו במזרח או שהם בדרך.
לך יש קשר עם כל בתי חב"ד האחרים באוסטרליה? אנחנו רואים שיש רשימה מאוד גדולה של בתי חב"ד.
כן, כמובן.
אמנם אוסטרליה מאוד גדולה, אבל האם יש קשר ביניכם?
100%, כן, 100%. ממש קשר מאוד מאוד חזק, ובדרך כלל זה תמיד קורה שאנשים מצלצלים, שליחים ממקום אחר מצלצלים אלינו, אם יש איזה משהו פרטי שצריך לסדר, או שזה בקשה מיוחדת, או דברים כאלה. בדרך כלל אנשים שנמצאים אצלנו, בוא נגיד פה בבית חב"ד, הם רוצים ליצור קשר עם בית חב"ד בנקודה השנייה, הם הולכים לסיד או למלבורן או לפרט, אז בדרך כלל הם לוקחים את כל האינפורמציה מאיתנו ויוצרים קשר, מפגעים שבת הבאה אנחנו נהיה בסידני, מה הטלפון, מה הפרטים, ויוצרים קשר איתם וממשיכים ככה מכל מקום. אז בכל בית חב"ד יש את הכתובת ואת האינפורמציה לבית חב"ד הבא, המסלול הבא כמו שאומרים. אבל בדרך כלל הישראלים עושים את כל התורי בית טוב טוב, הם יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים, כל הפרטים, לפני שמגיעים כבר הם מאוד מאוד מסודרים. לא קורה שאנשים נוחתים פה ומחכים, בדרך כלל הם עושים את השיעורי בית מאוד מאוד טוב.
מיגורביץ', תודה רבה לך, שליח חב"ד באוסטרליה. אחד משליחי חב"ד הרבים באוסטרליה. תודה רבה, ואנחנו נשמע עכשיו עוד מוזיקה, הנה זה.
זה שיר שחובר בקמפים, מחנות הקיץ, שנועדו לילדים, והשיר הזה מספר על חיים של בן של שליח.
מתי זה חובר השיר הזה?
המגינה היא מגינה ידועה, אבל...
זה שיר של ליבסקר?
לא.
זה מעכשיו.
תקשיב.
ישנו בית חב"ד שזה אתה נפטר, שליח הרבה.
תפריד עד כמה שאני מבין.
הגיעה לכאן. ומדי הקטן ובכל העיר בית ספר של חב"ד בשבת וחג מתפללים לבד אין אוכל כשר וגם אין חברים בעצם החיים נורא קשים הבן של שליח הוא מחומר מיוחד יש לו כוח של לכל אחד כדי למרות כל הקשיים שבדרכו ההחלטה גמלה בליבו להחפיץ המים נוצא עסקי כאן הרבה קרוב אליי תמיד אוי כשאגדל לצלי שליחת ואת חומר מיוחד יש לו כוח שאין לכל אחד ולמרות כל הקשיים שבדרכו ההחלטה גמלה בליבו להפיץ המים נוצא עסקי כאן הרבה קרוב אליי תמיד שאגדל
חב"ד מי שלי. מנחם שיר ממש מהחיים של שליחים.
נכון, זה רק יכול להמחיש לנו את האווירה שבתוכה מתחנכים ילדים, שהם סופגים את רוח השליחות כבר מילדות, ואז כאשר הם מתבגרים, מקימים בית בישראל. אחת השאלות הראשונות, למשל, שכשמגיע שלב שנפגשים, כן, בחור ישיבה חבדי עם בחורה, אז אחת השאלות, האם את או אתה רוצים לצאת לשליחות? זה אחד הדברים הבסיסיים.
אתה אומר שיש בסביבות 4,000 שליחים.
יותר, 4,500 בערך.
ויש סיכוי שבעוד שנה, שנתיים, כשאני אדבר איתך, יהיו 5,000, זאת אומרת, יהיו עוד מקומות ש... יש איזה מקומות ש... איך אומרים, מסומנים כבר על המפה?
בוודאי, המרכז העולמי מטפל בזה כל הזמן. קודם כל, גם מקומות שאתה יודע, למשל, שכבר יש שליח, למשל, דיברנו קודם עם יוון, כן?
אז יש כבר בסלוניקי,
הוא אומר. אז יש כבר בסלוניקי, וייתכן שבהמשך יגיעו לעוד מקומות. המטרה היא להגיע לכל מקום שבו יש יהודים, ולתת להם את התשובה לכל מה שהם צריכים.
בעיקר אם חסרים שירותים בקהילות קטנות.
כן, והדברים שהוא אמר הם בהחלט משקפים את גישתו של הרבי. הרבי הורה לשליחי חב"ד שיש קר נרחב די ועותר, לא צריך להיכנס לתחומים שמישהו אחר מתעסק בהם. המוטו היה, חב"ד צריכה לעשות מה שאחרים אינם רוצים או אינם יכולים לעשות. אם מישהו עושה את העבודה, יבורך.
ואני רוצה לספר שכשהגיעו העולים הגרוזינים לארץ בתשל"ב, 1972, ירד מהמטוס, ירד רבי משה דברשווילי, שהזקן רבני גרוזיה, מה שיוחזיק ביד זה ביד אחד יוחזיק ספר תורה, ביד השנייה יוחזיק תמונה של הרבי. זה מה שהוא ידע. זה מה שיהודים בגרוזיה...
זה לא מה שהוא ידע, זה מה שהחזיק אותו.
זה מה שהחזיק אותם, כן.
שלום לרב נחמיה וילהלם.
שלום וברכה.
שליח חב"ד בתאילנד. איפה בתאילנד?
בנקוק.
בבנקוק.
ורב נחמיה וילהלם, אתה יליד ירושלים. נכון? אז אני רוצה להגיד לך שבאזור שההורים שלך גרים שם מסתובבים עכשיו הרבה תאילנדים. הכל התחלף שם, כולם סקינים שם עכשיו הרבה תאילנדים.
שבוע טוב הרב נחמיה, זה גבי בוטבול. קודם כל תודה על כל האירוח הנאה והיפה ובאמת ברוחב לב שהתארחנו אותך בשבת לפני מספר שבועות, גם בשם אשתי. באמת יישר כוח, ראיתי את הפעילות שלך, דבר שמאוד הרשים אותי, במיוחד כל האנשים, ציבור כללי וחילוני, שכל דבר שצריך עזרה, ולא סתם כיתרתי נגד השגריר, ראיתי אנשים שאיבדו דרכון, באו לרב נחמיה, איבדו כסף, באו לרב נחמיה. אנשים שפתאום עלו, עשו בר מצווה בגיל 70, הולכים לרב נחמיה.
אז למה דיברת עם השגריר בתאילנד, ואתה מתנפל על השגריר באיטליה?
אבל אפשר להוסיף על כל מה שאתה אומר, גבי, שבוודאי לאור המצב עכשיו בתאילנד, מן הסתם אולי יש לכם יותר עבודה עכשיו. זה נכון, הרב וילהלם?
יש יותר עבודה. תראה, כשזה התעופה נסגר בלילה הראשון שהטיסה של אלעל, פתאום המטוס היה פה ולא היה להם איך להטיס את האנשים, הם העבירו את המטוס לפטאיה ואת הצ'קין הם עשו בבית חב"ד. זאת אומרת, הם הזמינו את כולם, כתבו באתר שלהם והודיעו לכל מי שהיה להם טלפונים שהגיעו לבית חב"ד, הגיעו 300 איש לבית חב"ד, עשו את כל הבידוק הביטחוני ואת הכל בתוך בית חב"ד. זה רק משקף. באופן כללי, כל בעיה שיש לאנשים בכל תחום, בתחום גשמי, בתחום נפשי, בתחום רוחני, אנשים יודעים שבית חב"ד זה הכתובת שלהם, ולא רק הם מעצמם, אלא גם כשהם יפנו לשגרירות וכשהם יפנו לאלעל, בהרבה מאוד מקרים יפנו אותם אלינו.
הרב נחמיה, מה סוד ההצלחה בעצם של בית חב"ד בבנקוק? שאני הייתי שם בליל שבת, היו מאות אנשים שבאו לארוחת ערב.
תראה, סוד ההצלחה של כל בתי חב"ד, אתה יודע בדיוק מה זה עמוד השדרה שעומד מאחורינו. זה מאחורינו, לפנינו, זה הדרך של הרבי, הדרך המיוחדת הזו שנתן לנו באמת לפנות לכל יהודי במאור פנים, לצאת לכולם את היידישקייט בדרך היפה והטובה, וכמובן לעזור ליהודים גם בגשמיות. אני חושב שבתאילנד יש לנו משהו מיוחד, שיש המון מטיילים, ויש הרבה מטייל בדרך כלל מטבעו צריך עזרה. הרבה פונים אלינו לעזרה, וזה עם הזמן קנה את השם שלו, שמטיילים כבר, מטיילים הרי עוברים בצורה שכל אחד מקבל את האינפורמציה מזה שתהיה לפניו, מאחיו, מהחברים, מהקרובים, וכל אחד שאי פעם נעזר, תראה, בית חב"ד פה כבר קיים הרבה שנים, אני קורא יותר מ-13 שנה.
תגיד, אתם עושים בטח איזשהו רישום מסוים. כמה אנשים עברו בשנה האחרונה בבנקוק דרך בית חב"ד? גבי מדבר בליל שבת על מאות אנשים, אז כמה אנשים עוברים דרככם?
זה בליל שבת מאות אנשים, זה בליל ראש השנה, השנה היה לנו 1,300 איש,
בפסח ודאי עוד יותר.
פסח דווקא בנפאל יש קצת יותר מאשר בתאילנד, בתאילנד כולה יש יותר, בתאילנד כולה היה לנו 4,000 בליל הסדר.
יש עוד כמה בתי חב"ד בתאילנד, לא רק בנקות שהם באחריותך.
כן, יש לנו בצ'אנג מאי וקוסמוי ופוקט ולאוס.
אבל איך משתלטים על, אתה אומר, על ראש השנה, תפילה עם למעלה מ-1,000 איש?
ארוחה ל-1,000 איש.
ארוחה ל-1,000 איש. יומיים.
כן. תראה, זה עניין שעם הזמן אתה באמת מפתח טכניקות, איך להצליח להשתלט על זה, אבל לדוגמה, כשאני עושה את ליל הסדר וישים באמת קרוב ל-1,000 איש באולם, אני מקים בכל קטע של ההגדה שולחן שלם של 15-20 איש שנעמדים וקוראים את הקטע, וכשהשולחן הזה אומר את הקטע אני כבר נמצא בצד השני של האולם וקורא עם השולחן הבא בצד השני עוד קטע. אתה משתדל מאוד לשתף את כולם, אתה חייב לדאוג שזה באמת מעניין על מנת שכשאתה רוצה לדבר אז באמת יצליחו לשמוע. יש לנו אולם חדש בבית חב"ד שבנינו לפני שנתיים, שבנינו את המלכתחילה עם אקוסטיקה טובה יותר, עושים את כל מה שאפשר על מנת שבאמת יצליחו, אבל זה מדהים לראות איך שהקהל משתף פעולה, ואני חושב שגבי יכול להעיד על זה שגם כשיש 400-500 איש בקבלת שבת, כולם יושבים, מקשיבים, משתפים פעולה, שרים.
כן. תגיד, לכם יש קשר עם השליחים בהודו מטבע הדברים, וזה ודאי אותם מטיילים על אותו קו, אותו מסלול, ככה שהודו זה תחנה או לפני או תחנה אחרי?
בהחלט.
איזה קשר יש לכם איתם?
את הרב גבי באופן מיוחד היה לנו קשר מאוד קרוב. הרב גבי היה אצלנו שנה לפני שהוא התחתן, ולמעשה מי שהיה אחראי עליו בשליחות עצמה זה היה הרב קנטור, הרב הראשי של תאילנד כאן, השליח הראשי. אז היה לנו קשר מאוד קרוב, גם נפגשנו במפגשי כינוסי שליחים שהיה לנו פה של חב"ד באסיה. אבל אנחנו המון עם כל השליחים באופן קבוע, כשחבר'ה מגיעים אנחנו מוסרים דשים אחד לשני, מעבירים לפעמים איזה מכתבון קטן או משהו, על מנת שבאמת נדע שהקשר ממשיך, לדעת, לפעמים מרימים טלפון להגיד, מגיע לך זה וזה, כדאי שתשים עין עליו, תעזור לו, הוא צריך חברה בגשמי, הוא צריך חברה ברוחניות, הוא בחור שרוצה להתקרב יותר, צריך לתת לו טיפול. אנחנו משתדלים לחזק את העניין ולהמשיך את הקשר ברגע שאנחנו יודעים
שיש צורך.
מדובר בצוות, זה יכול מאוד לעזור.
כן. הרב וילהם, תישאר על הקו, כי נמצא איתנו על הקו השני אבשלום. שלום אבשלום.
שבוע טוב, שלום שלום.
אתה קודם כל מאזין שלנו ותיק, נכון?
כן, ותיק מאוד, כן, ותיק מאוד. כן.
ואתה היית שם
אני הייתי בתאילנד, הגעתי לבנקוק בראש חודש חשוון, וזכיתי שם לפגוש את הרב נחמיה, התפללתי שם איתו מעריב, ומחרת קראתי בתורה שם בתפילת ראש חודש בשחרית.
מה עשית בתאילנד?
טיילתי, פשוט יהודי שמטייל.
ואתה שמעת אותנו מדברים על זה ואתה ביוזמתך התקשרת אלינו.
כן, 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 ודאי, ודאי, אני ביוזמתי התקשרתי. תשמע, כל מה שאמרו כל המאזינים שהתקשרו זה אפס קצהו של מה שאנשי חב"ד עושים בפעולה מבורכת ומלאכת הקודש שהם עושים.
אתה לא נשמע אחד עם קידבק שלא לקח את...
לא, 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 אני תייר, לא עושה פרקים ולא, אבל משתתף בכל התוכניות של טיולי ג'יפים וכדומה. אבל תשמע, קבלת הפנים, מאור הפנים, אתה לא זוכר בשום מקום. אני הגעתי שם לבנקוק, בצ'אנג מאי, אמרתי שם לרב, תשמע, יש פה מקום לארוחה לסעודת יד שבת ושבת בבוקר. הוא אומר, אתה בכלל לא צריך לבקש, אתה מוזמן גם לסעודה שלישית, לא רק לשתי סעודות. ושיעורי תורה והכל בכל מכל כל. כמו כן, צריכים גם לשבח ולהלל את העזר כנגד של כל השלוחים האלה. הם גם כן עושות מלאכת קודש, נותנות שיעורי תורה לנשים שמגיעות שם בשבת, והחוויה היא נהדרת. הבטחתי לרב שנגיע בפרשת חיי שרה, אבל הם היו בניו יורק, בכנס השלוחים. אז שאמרתי לאשתו של הרב, תשמעי, הרגשתי פה עונג שבת לצא מן הכלל, לאלה ולאלה. היא אמרה לך, בסך הכל רק פתחנו את הבית, לא עשינו שום דבר מיוחד בשבילכם.
הרב הלל, אתה שומע את הדברים האלה?
רב נחמיה.
אתה מכיר אותו?
תזכיר לו, תימני מבוגר עם משקפיים בשפם.
כן, כן, אני יודע מי, אני יודע מי אתה, מה שלומך אבשלום?
הוא ישב לידי.
כן, ברוך השם.
כן, כן, כן.
הנה, אתם רואים.
ברוך השם, תודה רבה, חזרתי לשלום, יצאתי מתאילנד ברגע האחרון לפני המאומות שם, וברוך השם אני בארץ ישראל, הוא מתגעגע עוד פעם לבתי חב"ד בתאילנד. ייתכן שאני אבוא שוב.
יופי, אנחנו אפשר... בעזרת השם בעוד חודשיים עושים בארץ שבת של המטיילים, אז אתה בטח תקבל הזמנה, השארת בטח כתובת, ונשמח לראות אותך.
אוקיי, יופי. בארץ הם עושים, אני כבר אברר פה בכנסי חב"ד פה בארץ, ואתה זה מתקיים.
הנה, אתה רואה? אנחנו מפגישים ביניכם שוב.
יופי, אני אשמח מאוד.
אבשלום, תודה רבה לך, ותודה גם לך, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בתאילנד. ואת הסבב הזה שעם שליחים בעולם, כל טוב שבוע טוב לך, את הסבב הזה עם השליחים של חב"ד בעולם, מסיימים עם יוסי סלמון, שליח חב"ד בבולגריה. יוסי?
שבוע טוב.
שבוע טוב.
איפה אתה בבולגריה? באיזה עיר?
אנחנו בעיר הבירה בסופיה כבר 8 שנים, בדיוק בחג החנוכה השנה נציין 8 שנים שהגענו לגור פה. ברוך השם, פעילות עניפה. יש לנו מרכז גדול של חב"ד במרכז העיר סופיה. גן ילדים. שנה האחרונה דווקא הייתה לנו שנה מלאה וקדושה.
כשאתה אומר גן ילדים, זאת אומרת, יש שם הרבה זוגות צעירים יהודים?
בסך הכל בגן השנה לומדים 28 ילדים ושלוש קבוצות, בעיקר ילדים של יהודים מקומיים ומעט ישראלים גם כן.
וגם מועדון לבני נוער אני רואה, והדרכה לבר מצווה ולבת מצווה.
הכל, 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 כל מה שקהילה יהודית צריכה, אנחנו משתדלים שיהיה פה ונוכל לתת אותו.
עכשיו בוא תאמר, לפני 8 שנים כשאתם לא הייתם שם, לא היה גן ילדים, לא היה חינוך, לא היה כשרות, שום דבר לא היה בסופיה?
כשאנחנו באנו, הגענו, הייתה פה קהילה יהודית, קהילה דווקא מאוד מאוד ותיקה, ידוע על יהדות בבולגריה מאחרי חורבן בית שני, גירוש יהודי הונגריה, אחר כך גירוש יהודי ספרד. הייתה פה תמיד קהילה יהודית, קהילה מסורתית ספרדית, מגירוש ספרד הרוב היו פה תמיד יהודים ספרדים. היה בסיס, היה כמובן הרבה עניין שהיו קיימים בבית הכנסת ובמרכז הקהילה היהודית.
מניין היה?
היה מניין מדי שישי, יום שישי בלילה, קבלת שבת ושבת ביום. היום ברוך השם בסופיה יש מניין כל בוקר, גם בבית חב"ד וגם בבית כנסת הגדול, ואותו דבר גם כן בשבתות.
כן.
בשנה האחרונה הצלחנו ברוך השם בתוך מרכז שלנו, שהוא מרכז די גדול שנתרם בעזרת הרב קוטלרסקי ממשפחת רוער, 1700 מטר מרובע, הקמנו, השנה האחרונה הצלחנו לסיים הרבה דברים שלא הגענו אליהם קודם, מסעדה כשרה, מקווה טהרה, הכנסנו ספר תורה חדש, זה היה שרשרת אירועים שהגיע אליהם גם כן הראשון לציון הרב אמר, זה באמת שנה מאוד חשובה, השנה האחרונה בעבורנו.
מטיילים יש אצלכם?
מטיילים לא בכמויות של המזרח ותאילנד, יש מעט, ואנחנו בעיקר פעילים עם יהודי המקום בכל הקהילות היהודיות בבולגריה, פעילים גם כן עם הרבה הרבה ישראלים שבאו לגור פה בשנתיים האחרונות, יש פה להערכתנו קרוב ל-200 חברות ישראליות רשומות, יש הרבה פעילות, יש שיעורים, יש בחגים רואים כולם, ילדים לבר מצוות כפי שהזכרתם.
יש גבינה בולגרית כשרה למהדרין אצלכם?
לא באופן קבוע, אנחנו דווקא מקבלים גבינה בולגרית מהונגריה כשרה.
מהונגריה, אתה רואה?
כן, יש ייצור כשר של חלב ישראל בהונגריה, אבל עושים מדי פעם פה ייצור ליין כשר שאני גם משגיח עליהם, וזה לפעמים קורה, אבל לא זה העיקר. העיקר את הפעילות הרוחנית, לתת לכל יהודי מענה ומה שהוא צריך.
כן.
ברוך השם, לפני כמה חודשים הבאנו עוד זוג שליחים שיגורו פה בסופיה, שהם עוזרים בכל הפעילות, בגן, בשיעורים, בחגים, בכל מה שצריך. העסק הולך וגודל.
יפה. הרב יוסי סלומון, שליח חב"ד בסופיה בולגריה, תודה רבה לך, שבוע טוב.
נשמע רק בשורות טובות, אמן. ושיהיה חג אורים שמח.
אמן.
מתקרבים אליו בהחלט. ממש לפני סיום, כל אחד מכם חברי הצוות, ישראל.
אנחנו בתוך ימי השיבה של אותם הנפגעים שזעזע את יהדות העולם, יהדות הארץ. רציתי לשאול את רבי נחמן ככה לסיום, ייגמר ימי השיבה. יש איזשהו חשבון נפש, יש איזשהו חשבון בכלל, מה קורה, מה עושים?
התארגנות בכלל?
התארגנות, איזשהו משהו שידברו עליו בחב"ד.
השאלה כאן לא שאלה של חשבון נפש, אלא שאלה של איך אנחנו מגיבים תגובה יהודית הולמת לרצח הנורא הזה. והרבי לימד אותנו שכאשר מנסים לפגוע בעניינים של אור ובעניינים של קדושה על ידי שנאה ועל ידי רוע, התפקיד שלנו הוא לראות בזה כמו נהר זורם שאתה מעמיד סכר. התכלית היא ליצור בסופו של דבר כזה לחץ שהלחץ יגבר ובסופו של דבר ישטוף גם את הסכר עצמו. החב"ד נחושה עכשיו להעצים את מפעל השליחות, לא רק 10 מונים, אלא 100 פעמים ככה.
קבי.
ראיתי שבתי חב"ד בעולם שמשים בעצם מוצב קדמי של מדינת ישראל, והייתי אומר שגרירויות ישראל במלוא מובן המילה, ושם המטיילים נפגשים, שם מקבלים טלפונים בחינם, שם אפשר לקבל חבילות, שם אפשר לקבל פקסים, נבד ישראל הולכים בתי חב"ד, הם שולחים טליקופטרים ממישהו קורא, וחבל שמדינת ישראל לא עוזרת להם, וחבל בעוד.
אבי.
כן, תוכנית שונה אולי, אבל שונה אולי מהמתכונת הרגילה של מלווה מלכה, אבל בהחלט מתבקשת על רקע האירועים במומבי. אנחנו לא הזכרנו בכלל בתוכנית הזו, ואולי בכוונה, את השליחות של אנשי חב"ד כאן בארץ, בארץ ישראל. אנחנו יודעים שאם בחול נמצאים אלפי שליחים, כאן נמצאים רבבות, שעושים שליחויות כאלה ואחרות, במבצעים כאלה ואחרים, אנחנו פוגשים אותם לא מעט, גם בחגים, גם בימי השגרה האחרים, אבל אולי להם נקדיש תוכנית אחרת ושונה. בכל אופן, תודה, היה מאוד נעים כתוכנית ראשונה להיות עם כל הצוות. תודה לחייזי, גיורא סביר, ולמפיקים, לשרה בן יהודה ומשה קוזמה. אתה תודה גם להם בהחלט. שוב, אבל הפעם הודיתי גם להם אישית. בהחלט. תודה רבה.
מגיע להם. אז תודה לכם חברי הצוות, הרב ישראל גליס, אליעזר שפר, גבי בוטבול, דוקטור מיכאל גרינצוויג, מרדכי לוי. תודה לך הרב מנחם ברוד, דובר חב"ד. תודה לך שהיית איתנו.
תודה לכם, שבוע טוב.
ונשיג שוב את כל הקרדיטים של כל הצוות כאן באולפן. שרה בן יהודה יחיא, גיורא סביר, משה קוזמה, אבי שמיט, איזי מן, מלווה מלכה, שוב במוצאי שבת הבאה אחרי יומן חצות. לילה טוב, שבוע טוב.